אני רואה את התנועה הקיבוצית ואת הקיבוץ הארצי בתוך זה נדחקים לתוך פינה, מתגוננים ולא מתקיפים, משתדלים לקיים את עצמם, לוחמים על עצמם, וחברים מצודות שמגינות רק על עצמם, סופן מפלה.
אתה עושה פשרה עם השקפת העולם שלך?
ההשקפה לא, עם החיים. עם החיים, כן.
ראות מישור וחן מענית עם שיחת קיבוץ. פודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקי.
יאללה, יוצאים לדרך, שיחה שישית.
כן, ונמצא איתנו היום ליאור שמחה.
מזכ"ל התנועה הקיבוצית.
חדש.
מזכ"ל, מנכ"ל, מה, איך?
מזכ"ל.
מזכ"ל, זה מה שאמרתי. כן, התנועה
הקיבוצית. יש גם
מנכ"לית
חדשה, היא לא
פועלת. נכון.
אתה נכנסת בפברואר לתפקיד, במקור מקיבוץ נצר סירני, אב לארבעה. ונשוי לאונקולוגית.
אב לארבעה וכלב וחתול. נורא חלק מהמשפחה.
ברור.
כן, אבל לא אתה מטייל איתם ומאכיל אותם.
קיבוץ זה לא ממש מטיילים, אתה יודע.
הכלב משוחרר, אתה אומר.
ברור.
כן? אצלנו זה לא עובד ככה.
לא עובד?
פחות. יש קצת רגישויות.
קיבוץ.
שולחים אתכם בקבוצת וואטסאפ עם מישהו שאיר צרכים על הרכב?
לא, יש, אם כלבים מסתובבים ומפריעים, אז אתה יודע, אז יש אנשים שרגישים לזה.
מסימני ההפרטה.
אולי זה קשור גם ב, אתה יודע, שורשים יקים, לא יודע.
כן, כמו שכבר יש חומות מסביב לבתים, לאט לאט. טוב, רגע, בוא
נם... החומות אבל יורדות, תדעי לך, שלאט לאט אנחנו רואים יותר ויותר גדרות חיות יורדות והשטחים הציבוריים והשטחים המשותפים, ולאט לאט אנחנו מורידים את הגדרות ותחנות הפרטיות.
אז אתה אומר שזאת מטרה?
לגמרי.
רגע, ורצינו להתחיל במסגר.
רצינו למסגר, רגע, כן, נכון. אני חושבת, בגלל שאתה חי בנצר סירני, חן באזוריה, אני בדליה, אנחנו רחוקים מהגבולות, אנחנו די ב... מרכז פריפריה מרכזיות, אז אנחנו פחות מרגישים, אבל 60 קיבוצים אמרת, מפונים עכשיו, כבר 8 חודשים, לא רק קיבוצים כמובן, כן? עדיין 120 ישראלים חטופים בעזה, ואנחנו בעצם נכנסים לתקופה של קיץ, התיכוניסטים כבר יצאו לחופשה, הרבה מהם יצאו בחופשה בלי מסגרת, בחדר במלון, ושבוע הבא גם תלמידים של בתי ספר היסודיים, וזה מצריך התמודדות. אז אנחנו קודם כל נמסגר רגע את הזמן, ונגיד שאסור להתרגל למציאות הזאת.
לגמרי, ונגיד שמדינת ישראל נמצאת אולי במשבר הקשה ביותר שהיא ידעה, את יודעת מה, בלי המילה אולי, במשבר הקשה ביותר, ואנשים נמצאים במלונות, ואני חושב שהקושי המרכזי זה שאין תוכנית. אף אחד לא יודע מה הולך לקרות. אף אחד לא יודע מתי הוא חוזר הביתה. מה יקרה עם המלחמה בצפון. אף אחד לא יודע עוד כמה זמן החטופים יהיו במנהרות, ואני חושב שהחוסר ודאות הזאת היא ממוטטת משפחות, ממוטטת קהילות.
נכון, ואנחנו כקיבוצניקים, אתה כמזכ"ל התנועה הקיבוצית, בעצם רבים מאותם אנשים שאתה מדבר עליהם, הם קיבוצניקים. הנפגעים הקשים ביותר בדרום כמובן, הפליטים, חטופים, יש הרבה קיבוצניקים, יש גם, צערנו רבים, זאת אומרת, יש גם רבים שהם לא, אבל בעצם אתה מתמודד עם זה באופן יומיומי, זאת אומרת, שאתה מדבר על זה עכשיו, תגיד לנו אולי מה זה אומר מבחינת התנועה הקיבוצית, איך אנחנו עכשיו עוזרים לאותם אנשים. אי הוודאות הזאת היא נובעת מכשלים של המדינה, אי תפקוד של ממשלת ישראל בעיניי, וזה המשך של דברים שקדמו לשבעה באוקטובר, הובילו לשבעה באוקטובר, ונמשכים אחרי לשבעה באוקטובר. אבל ראינו גם התגייסות אזרחית מאוד מאוד חזקה, וגם התגייסות של הקיבוצים מאוד חזקה, כדי ליצור איזושהי ודאות לאותם אנשים שאנחנו יכולים לעזור להם. אז אולי תגיד איפה זה עומד, אי הוודאות למול היכולת כן לעזור לאנשים.
אז אני חושב שזה בכמה שכבות. אני חושב שהשכבה המרכזית זה מתי תיגמר המלחמה. מתי אנשים יכולים לחזור הביתה, ומה אם יהיו התנאים, התנאי הביטחון של האנשים שהם יחזרו הביתה. ואת זה התנועה הקיבוצית לא יודעת לתת תשובות, והיא גם לא יודעת להגיד לאנשים. היא סוג של... אני מעיז להגיד נהג מלווה, זאת אומרת, נהג תומך, כי כולנו פה באותו משבר, אנחנו יכולים לקרוס על הממשלה ואנחנו כועסים, היה לי שיחות לא פשוטות, גם עם הדרג הצבאי וגם עם הדרג המדיני, אבל נדמה שהחוסר תוכנית הזאת הוא משתלט על כולם, אז התנועה הקיבוצית,
התפקיד שלה... מה זה עם הדרג המדיני? אתה ישבת עם ביבי נתניהו ודיברת איתו על...
ישבתי עם מי שצריך ואמרתי לו שאנחנו חייבים לייצר פתרון שהוא פתרון לאנשים האלה, שאי אפשר להגיד להם עכשיו, אם הפתרון הוא פתרון של שנה, אז תגידו לנו, הפתרון הוא פתרון של שנה, אנחנו נדע להערך לזה. אנחנו נדע להביא קרבילות, נדע להסר מחנות זמניים, נדע לה... אבל אי אפשר להשאיר את זה, את הלימבו הזה, באוויר. והתפקיד של התנועה הקיבוצית, אחד, הוא ללחוץ באמת כדי לייצר פתרון, אבל הדבר השני, והלא פחות חשוב, על לייצר את הנוכחות, להיות ביחד, להיות מאחורה לצד הקיבוץ, לצד האנשים, לתמוך בהם, לתת מענה שהוא מענה גם בטווח הקצר, המחר בבוקר, גם מענה לעוזבים לדוגמה, אלה שאומרים אנחנו לא נחזור. שקהילות
המפוזרות האלה.
תגיד, יש לי שאלה בנקודה קהילתי. הזאת, ליאור. יש לי שאלה בנקודה הזאת. לי יש חברים טובים מקיבוץ ניר עוז, שעברו את כל מה שהם עברו, אבא של ידידה שלי קוראים לה מורן, אבא שלה, גדי מוזס, עדיין חטוף, כן. אמא שלה הייתה חטופה, והם נפלטו מניר עוז, ועזרתי להם להגיע, הם כרגע גרים בעין השופט, אני מקווה שיגיעו לעזוריה, אבל תוך כדי התהליך הזה, חשבתי, למה התנועה הקיבוצית לא עכשיו הולכת, ואומרת לכל הקיבוצים שהם לא בעוטף, והם לא מנרה ולא בצפון הרחוק, כל קיבוץ תקלוט עכשיו 3 משפחות מהעוטף שיודעות שהם לא יחזרו.
נכון.
ככה אבל... נשמור אותם בתוך התנועה הקיבוצית, נעזור להם.
כן.
ותהיה התגייסות משמעותית, כי כרגע מה שאני רואה זה, נגיד, קיבוצים שבאמת, יש פערים ביכולות בין הקיבוצים. כל הקיבוצים, אני חושב, כן התגייסו, אבל...
אני מזדהה עם מה שהוא אמר, כי קודם כל יש גם הבדל בגיל. משפחות מתמודדות אחרת מאנשים מבוגרים. אני מדברת על הקיבוצים שחוו ישירות את השבעה באוקטובר. גם אצלנו יש משפחה מבארי, קיבוץ שיתופי, שהם מציפים קשיים שונים, כלומר, אתם מתמודדים עם מנעד מאוד רחב. ואתה יודע, כאילו, איך משפחה עם ילדים שעברה דבר כזה תחזור לשם, ובאמת, למה התנועה לא יכולה להיכנס מלמעלה, כמו שחן אומר, ולמצוא איזשהו פתרון כזה של הצרכה בין הקיבוצים. בדליה יש כמה מגרשים פנויים, יש עתודה, יאללה, בוא נבנה.
אז יפה.
ועוד משפט אחד, לא חייב להיות קיבוצניקים, אפשר גם לעזור ל...
ברור.
נכון.
לא, אני אומר, גם מקריית שמונה, מטולה, אנשים טובים שאנחנו רוצים, וגם מהדרום, מאופקים, לא משנה, כל מיני מקומות. זה הזמן שלנו, בוא נעזור, לעשות מה שאפשר, לא מה שאי אפשר.
אז מתוך באמת השבר הבלתי אפשרי הזה, זה הזמן של התנועה הקיבוצית, לאחוז בדגל. יש כמה דברים שאנחנו חייבים לעשות, בטווח המיידי, הקצר מאוד, זה באמת להזרים אנשים שיעבדו בנוי, שיעשו אותה בקיבוץ ניר עוז, זה לייצר פתרונות של כיתות כוננות, חקלאים, התנדבות בחקלאות, באמת לשקם את הקיבוץ, בטווח הבינוני.
אתה גם יזמת את ההתארגנות של הרפתנים.
נכון, כן.
שיעבדו בדרום.
כן, כן, אבל לעשות את זה עכשיו באקסטרה לארג', לא לחכות לאחים לנשק. אנחנו נהיה החמל האזרחי החדש, אנחנו נהיה הפתרונות הלוגיסטיים, הקמנו מרלוג מטורף, בסדר? שייתן כאן ועכשיו. טווח הבינוני, זה כל נושא השנה. העוגנים של החינוך, תנועות נוער, גרעיני חינוך, גרעינים שלנו, כן? שנת שירות, כל הדברים האלה, בעוטף, בצפון, בגליל, זה הזמן של גרעיני המשימה, או הגרעינים החדשים שהם של התנועה הקיבוצית, לאחוז בדגל ולהגיד, אנחנו פה כדי לייצר ממש קומונות חדשות בקיבוצים, והטווח הרחוק זה הטווח של ההתיישבות. זה לראות באמת איך אנחנו מזרימים משפחות חדשות, אנשים חדשים, מי שהקים את ניר עוז, זה המקובצות של עין השופט. אז איך אנחנו בעצם מצליחים להביא קהלים חדשים, אם זה מתנועות הנוער, מהתנועות הבוגרות.
אבל לא ענית על השאלה שלנו.
אז כבר אני מגיע. בתוך כך, בתוך הדבר הזה, יש גם את הלא חוזרים. ואם באו ואמרו, אנחנו לא מתעסקים בלא חוזרים, לא חוזרים זה לא ענייננו, שכל אחד...
מי בא ואמר?
התנועה הקיבוצית היה לה איזה מין בונטון כזה, שהיא מתעסקת רק בחוזרים, רק באנשים, והיא מחזקת את החוזרים.
רק באנשים שרוצים לחזור לעוטף, ורוצים כן, לחזור לתקופה.
מחזקת רק את, את הקיבוצים, מחזקת את נירוז, ולא מתעסקת במי שרוצה לעזוב את הקיבוץ.
אוקיי.
אז אני אומר לו, האחריות של התנועה הקיבוצית, היא גם כלפי אלה שלא רוצים לחזור. והאחריות שלנו, המילה אחריות, תחזור על עצמה בשיחה הזאת לא מעט, כי אני חושב שהאחריות מגלמת, בסדר? שאלת האחריות היא מגלמת הרבה מאוד מרכיבים. אבל אני רוצה להגיד, האחריות של התנועה הקיבוצית היא גם לדעת לתת פתרונות. צריך להבין שהפתרון הוא פתרון קהילתי. ככל שהפתרון הוא יהיה פתרון יותר נוצץ, אני מעיז להגיד, בסדר? פתרון יותר אטרקטיבי, אז ככה יותר ויותר אנשים יעזבו, וזה יחליש מאוד את הקיבוץ. ברור לנו...
אני חשבתי הפוך, כי נגיד, אתה יודע, הרבה אנשים חזרו לפני השבעה באוקטובר, דווקא כי הקיבוץ הלך ונהיה יותר אטרקטיבי. אם במהלך הבנייה שאנחנו עדיין לא נמצאים בו, באמת ייווצרו מן מלכודות דבש חיצוניות כאלה, יהיה יותר קל להחזיר אנשים.
לא, אני חושב שזה הפוך. אני חושב שככל שהסל עזיבה יהיה יותר גבוה, נניח, אם עכשיו אתה מציע סל עזיבה, נניח, של 10 מיליון שקל לאנשי נצר סירני, שלא חוו שום טראומה, שלא זה, שאלה בעיות ביטחוני, בסדר? אז יש לא מעט אנשים שירצו לעזוב. ולכן אני בא ואומר...
רגע, שנייה, אבל אז אתה אומר עכשיו משהו שהוא... משהו שהוא קצת בעייתי בעיניי. זאת אומרת, אתה אומר, אנחנו לא ניתן, אתה לא אומר את זה, כן? אבל אתה אומר, אנחנו לא נתמוך. לא נעזור מאוד מאוד לאנשים, נגיד, להיקלט ביקום, או בגש, או במשמר העמק, או באזורי או בדליה,
או בתל אביב.
כדי שיחזרו, לא, אני מדבר בתוך הקיבוצים, כדי שהם יחזרו, אבל מה שזה אומר, לך אגב, אני חושב,
אני לא אומר את זה,
שאילוצים כלכליים, בהחלט יחזירו אנשים, גם לצפון, נגיד, אנשים שקנו בית במטולה, ב-4 מיליון שקלים לפני 5 שנים, לא יכולים לעזוב את מטולה, למרות שהבית שווה היום 100,000 שקל, זה אותו דבר גם בקיבוצים.
אני אומר, יש מתח. צריך להבין שיש מתח בין הרצון שלנו, של כולנו, של מדינת ישראל, שבניר עוז יחזרו ויש שם יישוב פורח, לבין הרצון להטיב עם האנשים שלא רוצים לחזור. ובמתח הזה אנחנו צריכים לחיות, וצריך לתת את הפתרונות שמצד אחד נותן מענה, שהוא מענה טוב לאנשים שלא רוצים לחזור, והדגשתי שזה אחריות שלנו, ומהצד השני לא פוגע בגרעין המייסד של ניר עוז. עכשיו, הפתרונות האלה, יש להם מגוון פתרונות, אני חושב שמי שלא רוצה לחזור, זה בסדר גמור. זה ליבי אינו, זאת אומרת, ברור, אם אבל, יש אבל נרטיב שנייה, של לחזור
השאלה,
לקרקע,
יור,
זה נרטיב שזה,
היא,
אני אתה, לא שם.
אבל אתה עדיין לא ענית לשאלה, כי גם מי שרוצה לעזוב את נירוז, ודרך אגב, אני בכלל לא מבין איך אפשר, אנשים שישבו עם הילדים שלהם הקטנים, בממד, ויש לי חברים כאלה, וירו להם מחבלים על הדלת, והם שרדו רק במקרה, והבני משפחה שלהם חטופים, אני לא חושב שבכלל, זה מאוד 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 קשה לחזור למקום כזה, לגור בו, ואפשר, אני מאוד מבין כמוך, את אי החזרה, אבל, בעיקר למשפחות עם ילדים שחוו את זה, אבל בעצם, מה שאנחנו שואלים זה, מי שעוזב את ניר עוז, או את נחל עוז, או את בערי, יכול לעבור לתל אביב, ויכול לעבור לכל מיני מקומות. השאלה היא, אם אנחנו רוצים לעזור להם, אתה רוצה כתנועה קיבוצית,
אם יש בכלל יכולת
לעזור להם להישאר בתוך הקיבוץ, בתוך התנועה הקיבוצית.
אז התשובה היא כן.
אוקיי.
זה מורכב מאוד. אנחנו ממש שבוע הבא מביאים תוכנית עמוקה של מה קורה, מייצרים צוות, יצרנו צוות, ותוכנית, מה אנחנו עושים? עכשיו צריך להבין, שבכל לכל קיבוץ צריך לתפור את החליפה שלו. כי קיבוץ שיתופי זה לא כמו קיבוץ מתחדש. יש קיבוצים שהדמי עזיבה מאוד מאוד ברורים שם, ויש קיבוצים שלא, ויש שם את המוסד לגישור
וברור. יש אנשים שהיו עמדו להתקבל לחברות עוד שבוע.
יש כאלה שהם לא חברים.
החברים שלי מבארי התקבלו שבועיים לפני.
נכון, ויש כאלה שגרים בכלל בהרחבה, שאין להם שום קשר להקשח. האם השותפות גורל הזאת היא לא שותפות גורל זה, ומה מגיע להם מהנכסים, הם לא חברים?
נכון.
ובגלל זה אני אומר, זה מורכב, יש כמה שכבות, השכבה הראשונה זה השכבה של מעד מהעזיבה, ואם המדינה נותנת משהו שזה רק הקיבוץ, השכבה השנייה זה לאן הבן אדם עוזב, יש כאלה שרוצים לעזוב את הארץ בכלל, הוא צריך לצאת עם תיק, ועם מזוודה של דמי עזיבה, ודמי הזיבה האלה צריכים להיות ראויים, כי כל חייו הוא עבד בקיבוץ ויצר משהו. והשכבה השלישית זה לאן הוא עוזב, והקיבוצים צריכים באמת להיות ערוכים לקלוט את אותם חברים.
עכשיו יש... אבל זה החלטה של הקיבוצים, או שאתה כתנועה יכול... איך אתה כתנועה יכול להתערב בזה?
אז בגלל שזה ספגטי, בגלל שהפתרון הוא פתרון מאוד מורכב, וצריך להתחיל לפרק את הספגטי הזה, אז אנחנו מפרקים את זה לכמה וכמה פתרונות. אני בא מפה, הנה, כותרת, ממועצה אזורית יואב, התחלתי את היום, סליחה, במועצה אזורית יואב, ובמועצה אזורית יואב אנחנו דנים על פתיחת קיבוץ חדש בשם קדמה, מ-11 הנקודות, מה שהיה קיבוץ, המייסדים של בערי נולדו בקדמה, לימים הקיבוץ הזה הפך להיות כפר נוער, ואני מאוד מקווה שיהיה אפשר להקים קיבוץ חדש למפונים.
איפה?
בקדמה.
אבל איפה זה?
במועצה אזורית יואב.
איפה זה בדיוק?
איזה בורות.
לא, זה בדרום.
קריית מלאכי.
כן.
אה, אוקיי.
קריית מלאכי.
אבל איפה יהיה הנקודה של הקיבוץ הזה?
בקדמה.
ליד קריית מלאכי?
יש ממש סמל יישוב. כן, ויש כפר נוער שם עכשיו. וזה קיבוץ שכל המהות שלו זה קיבוץ ביחד עם כפר הנוער של ילדים בסיכון, קיבוץ שמטפל באנשים. וזה אחת הפתרונות.
אבל בעצם, אתה מקים, יוקם קיבוץ חדש, גם אם זה יקרה, אני מניח כאילו, אומרים, זה דברים שבטח זה תלויים בהרבה דברים, ייקח שנים להקים מקום כזה, או קיבוץ כזה, וגם בעצם, אני שואל את עצמי, מה המשמעות של זה, שבעצם אתה אומר, זה קיבוץ של מפונים, ואז אתה לוקח, שהוא במקום יותר בטוח, אני חושב, מאשר בעוטף, ויכול להיות שזה יגרום לאנשים כן לבוא לשם, אבל... אז אתה, פה אתה כן מעודד, זאת אומרת, לוקח אנשים, יבואו אנשים מבערים, מנחל עוז, מניר עוז, מנירים, ומכל מיני מקומות כאלה, ובעצם זה יפגע בקיבוצים המקוריים שלהם.
אז בגלל זה אני אומר, יש מתח.
יש מתח, אני אומר,
המתח הזה, אתה צודק, המתח הזה קיים, אני אומר כמה דברים, אחד, אחריות התנועה הקיבוצית, למצוא סל פתרונות, סט של פתרונות, כדי לפתור את הבעיות, זה לא פתרון אחד של לקחת החבר'ה בדליה, לקחת חבר'ה ולהגיד לקיבוצים, זה גם. שתיים, אנחנו צריכים למלא את השורות, וזה תפקיד, זה ממש משימה לאומית, למלא את השורות, גם בנירוז, וגם בסופה, וגם בחולית, וזה גם שם יהיה בכמה קומות, הקומה הראשונה שבעיניי היא קומה סופר מעניינת וסופר חשובה, זה התנועות החולצות הכחולות, זה הארגונים הבוגרים, לראות איך אנחנו מזרימים.
זה הנוער העובד והשומר הצעיר?
דרור ישראל, השומר הצעיר, מחנות העולים, באמת ביחד לראות איך אנחנו מייצרים איזה סוג של קבוצות בתוך הקיבוץ, וקבוצות מחנכים כאלה, ואני חושב, חבר'ה צעירים.
חלוציות משהו.
לגמרי חלוציות. אגב, הם עושים חלוציות בקיבוצים העירוניים בעיר, אבל החלוציות שהם עושים, זה כאילו מייבשים ביצות אידיאולוגיות, ואני חושב שיש עכשיו משימה לאומית אחרת.
רגע, אני לא מבין מה אתה אומר עכשיו. ומה הם יעשו? תוקח את הקבוצות, מה הם יעשו? לעשות מה?
גרעיני התיישבות, לא?
לעשות גרעיני התיישבות חדשים.
כן, קליטה לחברות.
המדינה תומכת בזה?
אני חושב שאנחנו לא צריכים את המדינה בשביל זה.
להקים קיבוץ, אתה לא צריך
לא,
את המדינה?
לא, לא, אנחנו לא, מדברים על...
לא, אני מדברת גם...
אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על זה שקבוצה מקיבוץ, לא משנה איפה ברחבי הארץ, של דרור ישראל, תגיע לקיבוץ סופה, לקיבוץ חולית אוקיי. נניח, אוקיי. בסדר? אוקיי. ותהיה חלק מהקיבוץ, וזה קיבוץ מחנכים, והחינוך הוא בנפשנו, ואני חושב שזה טוב לחבל הארץ הזה, וזה טוב לכולם, ו... אותו דבר לגבי השומר הצעיר, אותו דבר לגבי המחנות העולים, וממש גרעיני התיישבות שהם שלנו. אם המילה התיישבות היום נתפסת כמשהו שהיא לא תנועה קיבוצית, אלא סמוטריץ', סליחה לביטוי, בסדר, המתנחלים, אני אומר, מה? איך זה יכול להיות שלקחו לנו את המילה התיישבות? איך זה יכול להיות שהראש החץ שלנו, שזה התנועות נוער, שזה התנועות הבוגרות, בסדר? הם לא... תסקות בדבר הזה שנקרא התיישבות, בטח ובטח בשעה הזאת, ואני רואה בהם שותפים אמיתיים, שותפי אמת שלנו בתנועה הקיבוצית, אז זה הקומה הראשונה, הקומה השנייה זה באמת בני קיבוצים, מכל הקיבוצים בארץ, שיבואו כקבוצות אורגניות לעוטף ולצפון, והקבוצה השלישית, הקומה השלישית, זה לבוא ולהגיד, הקיבוצים קולטים, צורת החיים הזאת, אורחות החיים, הנה זה הזמן שלנו, שדיברו על השערים הצהובים, לבוא ולהגיד, בואו.
ותגיד, עכשיו אנחנו כבר יותר משמונה חודשים מאז השבעה באוקטובר, אנשים פליטים כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, ואני רואה בקיבוצים שאני מסתובב, ובאזור של הזורע, ובכלל, שכל קיבוץ באמת עושה משהו אחר, וכל קיבוץ הוא גם במצב אחר, יש את הקיבוצים השיתופיים שהם כמו משמר העמק, שיותר קל להם לקלוט, וכל קיבוץ נחל עוז שם כמעט, למרות שעכשיו יש איזה פיצול, אבל לא משנה. יש קיבוצים שיש לפליטים מהצפון, מהדרום, תקופות קצרות, באים עוזבים, אבל איך אתה, כמזכ"ל התנועה, מוודא שיש איזושהי, זאת אומרת שכל קיבוץ, אם בכלל אתה מתעסק בזה, היום, לא עוד שנתיים שיקום קיבוץ חדש, שכל קיבוץ עושה כמיטב יכולתו, היום, לעזור לאותם אנשים. זאת אומרת, זה משהו שאתם מארגנים אותו.
כאילו, איך אתם מתכללים את זה.
האם זה מתוכלל? לגמרי. כי זה נראה מאוד וולונטרי כרגע.
אז רגע, אז תראי, אנחנו לגמרי מתכללים את זה, אנחנו יודעים בדיוק כל קיבוץ, אני חושב שזה התפקיד של התנועה הקיבוצית, אולי לא עושים את זה מספיק טוב, צריך להשתפר, ואנחנו ממש מתעסקים בכל קיבוץ, בסטטוס כמעט שבועי, מה קורה, לאן, מה החליטו בניר יצחק, ומה החליטו בנחל עוז, בסדר? ויש צרכים שהם לא רק צרכים קהילתיים, שהם צרכים פיזיים, שגם בהם אנחנו מתעסקים. אם זה עכשיו לשלוח קבעית לססה, כי זה הדבר הכי חשוב, כי כיבוי אש לא יהיה שם.
אבל ראיתי בניוזלטר שלכם שאתם מגייסים, אגב, תרומות עבור...
אז אנחנו גם מגייסים תרומות, ויש לנו קרן.
תרומות עבור קבעיות ואמצעי כיבוי לחזק, לתגבר את הגליל העליון.
אני אספר לכם סיפור...
שזה קטע, אבל תרומות, למה אין תקציבים כאילו שה...
יש תקציבים ויש קרנות, ואנחנו בדרך כלל מנסים לעשות את המאצ'ינג, והצרכים הם צרכים מאוד גדולים, ואנחנו כן מנסים גם לגייס תרומות.
סיפור, ספר סיפור.
כן, ספר לך סיפור, התקשר אליי רבשץ בססה, ססה זה קיבוץ שנמצא ביער, עם כל הזה עומד, תקשיב, אני חייב, קבעית, פעם בכל קיבוץ היה קבעית ישנה כזאת, והיום כאילו כבר אין קבעיות.
עד לא מזמן.
קבעית ואמבולנס.
קבעית ואמבולנס. היום כבר אין קבעיות, אין גם חדרי נשק, אפרופו.
מה זה חדרי נשק?
נשקיה,
פעם היה חדרי נשק בקיבוצים, נכון? היום כבר כאילו הכל מופרט לדעת.
כן, ב-2013 הם שינו את ה...
אז יש קיבוצים שזה קיים, אצלנו יש נשקיה.
גם אצלנו יש, אבל זה כבר לא...
בקיצור, אנחנו...
זה מצריך התארגנות אחרת.
כן, אנחנו מקבלים קריאה מרבשץ ססה, וחייבים קבעית. והופכים את הזה, וראש הטל, ורפי מילו, ראש פיקוד העורף, ולא משנה מה קורה, ואני, יש לי הנחיה, תהפכו את העולם, כל קריאה, הם צריכים את הירח, תשיגו להם את הירח. קיצור, מדברים עם ראש הטל, הוא נותן לנו שם איזה נגע, איזה, אומר לנו, תקשיבו, יש איזה ריו ישן, באחד הבסיסים בחיל האוויר, תלכו להביא אותו. יום שבת בצהריים, כמה מוסכניקים מגיעים לזה, מניעים את הריו, מנסים, אומרים, בונה, זה אחלה ריו, ראשון בבוקר, נוחת ריו, ריו בקיבוץ ססה, במוסך, עכשיו שפצרים את הריו, והופכים אותו לקבעית. ריו מים כזה, משהו מטורף. עכשיו זה קצת חומה ומגדל, נכון? זה נשמע כאילו סיפורים של שנות ה-60, שעכשיו צריכים לעלות ריו לססה. ואני חושב שהמציאות הזאת היא, היא מציאות קצת של חומה ומגדל, מציאות של קצת פתרונות, שהם פתרונות הרבה יותר גמישים מחשבתית, ואין ברירה, כאילו כדי לייצר פתרונות אמיתיים של כאן ועכשיו, אנחנו נהיה חייבים ריו, או נהיה חייבים להביא כל מיני פתרונות, שהם פתרונות מחוץ לקופסה.
ובעצם זה משהו שקומן, גם מתח שקומן קיים, זאת אומרת, איפה המדינה, איפה התנועה, ואני מניח שהתנועה הקיבוצית אין לה את, מה זה מניח? אין לה את המשאבים שיש למדינת ישראל כמדינה, ויש המון דברים שהמדינה מזניחה, לא? זאת אומרת, איך אתה מרגיש במקום הזה?
אני חושב שבמרוצת השנים אנחנו הפרטנו את עצמנו לדעת.
הפרטנו זה מדינת ישראל.
מדינת ישראל הפריטה את עצמה לדעת. את השירותים הציבוריים, את שירותי הרווחה, את שירותי הכיבוי אש, את שירותי הזה, שירותי, את הצבא. ממש קיצצנו בכל דבר אפשרי.
כמעט את בתי הסוהר שם, זה נעצר בבגף.
כמעט את בתי הסוהר, את בתי החולים, משהו באמת, קיצצנו את זה. ולא רק שקיצצנו, הפקידות בנתה עררים של בירוקרטיות. של מכרזים, של חשקלים, של קולות קוראים, ואתה לא יכול, וזה, עכשיו זה בסדר, כן? כי בסוף כאילו באו קבוצה לא קטנה של אנשים שרצו לגנוב את המדינה, כן? אבל הגיע רגע האמת, וברגע האמת גם הערבה הזאת שחווינו, וגם הררי הבירוקרטיות.
גם מה שחווינו?
ערבה. כאילו, הרעבנו את השירות. הרעבנו את השירות הציבורי לדעת. ופתאום זה הגיע, ופתאום הכל קרס פנימה, ואין מדינה.
כבר בקורונה ראינו את זה.
אין מדינה, וראינו את זה בקורונה, וזה המשיך עכשיו. ותקשיב, אני בשעות הראשונות של השביעי באוקטובר, הכל קרס לנו מול העיניים.
וראינו.
ואנחנו בכובע, אני בכובע הקודם שלי, של יצרני החלב, הבנתי שאין. אם אנחנו לא נעשה בעצמנו, לא יהיה. ותראה, גם האירוע, תפיסת הביטחון, שקורית לנו ממש כאן ועכשיו, ואומרת, אנחנו מפנים בסיסים של צהל, מפנים אוגדות, מפנים זה, אבל החבר'ה של הרבשצים שמחזיקים את מנרה, ומחזיקים את מסגב עם, ומחזיקים, הם היחידים שמחזיקים את היישוב, תשמע, זה בלתי נתפס.
התפרקות של המדינה, זה מה שאנחנו חווים.
ושאלת אותי, אם אין מדינה, אז אין. אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, והתנועה הקיבוצית, מתוך הדבר הזה, אם היא לא תעשה את הסוויץ' בראש, ותגיד, אנחנו התנועה הקיבוצית, אנחנו הקיבוצים, צריכים לדאוג לעצמנו, אז זה לא יקרה.
הבעיה שיש מקומות שבהם אתה, זאת אומרת, אם היינו יכולים, גם היינו הולכים לחלץ עכשיו את החטופים בעזה. יש דברים שהמדינה צריכה לעשות. זאת אומרת, אתה לא יכול, אין לך את הכלים להחליף בהכל את המדינה, ואני מתחבר למה שאתה אומר, ואני חושב שבמובן הזה אנחנו קצת חוזרים לפני 48 אפילו. אתה יודע,
בשנות ה-60...
שהכל היה וולונטרי, זה הכל היה כמעט, לא הייתה מדינה.
בשנות ה-60, ואולי אפילו ה-70, לא הייתה שאלה. זאת אומרת, לא כל פעם באנו ולמדינה, ואמרנו המדינה לא מתפקדת, והמדינה לא זה, אלא עשינו בעצמנו. ואני חושב שדווקא בבחירות שלי הייתה איזה נקודה כזאת של תנועה קיבוצית צריכה לחשוב מהי. האם היא תנועת מחאה או תנועת הגשמה? האם היא תנועת מחאה שבאה ואומרת אנחנו מוחים נגד הממשלה, נאבקים בממשלה מוחים, או שהיא תנועת הגשמה ואומרת אנחנו מבינים את האירוע, אנחנו גם נמחה, גם נלחץ על המדינה, זה תפקיד היסטורי מאוד מאוד חשוב, אבל מהצד השני גם נדע לתת פתרונות, ונדע להגשים.
אתה מדבר על לקיחת
אחריות
בעצם.
לקיחת אחריות,
אתה
לגמרי.
אתה גם מדבר על זה שבעצם הייתה ביקורת, כי הרי בבחירות נאמר שאתה באמת יותר מייצג את ההנהגה הישנה, כאילו שגם יותר נתמכת, ובעצם כאילו מול החברתי, אוקיי? לא, אז שאלה שלי, אוקיי? אתה מדבר ואני מבין...
לא, זה מה זה מצחיק, כי...
למה?
כי, את יודעת, ההנהגה הישנה, זה אני מניח שהם מתכוונים לניר מאיר, כן?
בעיניי.
למזכ"ל היוצא. להגיד שאני מאותו מחנה של ניר מאיר, זה ממש ממש לא נכון, נהפוך הוא, המשנה, זאת שהתמודד מולי, כן. היא עברה, היא כאילו מאותו זה, ולכן...
הדס,
כן. ולכן אני חושב שאת יודעת, גם בתנועה הקיבוצית קצת, למדנו כל מיני דברים לא טובים מהמדינה, של נרטיבים, של דברים שהם לא מדויקים, של תפיסות מציאות שהם לא בדיוק ככה, של זה, ולכן מה שאת אומרת זה...
אבל באמת צריך אולי להתחיל לדבר, לא, אולי צריך להתחיל באמת לדבר על הדברים האלו, כי בסדר, עניין של הגשמה ומה שאתה אומר ומפרט כאן, אני מבינה ומקבלת. אבל האם זה לא סותר את זה שהתפקיד שלנו עכשיו זה גם להגיד, היי, עד כאן. כלומר, די, להעמיד את הדברים על דיוקם, ולקחת צעד בעניין החברתי.
אני חושב שזה נקודת, שזה רגע טוב שתקריא את החוטיבה.
בדיוק, תראה, עליי כבר יומיים יושב העניין הזה, קפץ לי פוסט של הפודקאסט שלנו, אוקיי, בפייסבוק, שפתאום אני קולטת שיש שם איזה 300 תגובות.
של הרעיון שלנו עם אורי מיסגר,
ואני מתחילה לעבור על התגובות. ואני קולטת, כאילו באמת, גוזלי אדמות, מחיקת חובות, ניצלתם את המזרחים, כאילו, עכשיו, אנחנו נמצאים 8 חודשים אחרי שהתחילה המלחמה, אנחנו חשבנו שלפחות זאת הזדמנות, ולי מאוד כואב הסיפור הזה, שאני חושבת שאיכשהו מונצח ומתאפשר, אני אקריא לכם חלק מהתגובות.
תקריא אחת, לא צריך.
תני לנו את זה.
תחזירו את כל מה שסיפחתם, תחזירו את האדמות שהתעשרתם מהם, מושחתים, ממשיכים להחזיק בקרני המזבח. הקיבוצים קיבלו אדמות, העליות ממזרח ובלקן, הם ניצלו אותם והתאמרו בהם, מצצו את הדם ואת הקופה הציבורית, האדמות הגנובות והשארים הצובים. עכשיו, אני תחקירנית בנשמתי, אוקיי? אז התחלתי באמת לנטר את זה בצורה קצת אובססיבית. הרבה מאוד מהתגובות, שוב, אני חושבת שהן לא אותנטיות, חלקם מאוד אותנטיות ואמיתיות, הרבה מהן לא. ומה אני לומדת מזה, אוקיי? זה שאנשים, לדעתי מישהו, השקיע הרבה מאוד מאמץ, ויכול להיות שגם משאבים, כדי להרים את המסרים האלה שחוזרים על עצמם, אוקיי? שזה הפריבילגים, המנצלים...
רגע, אבל אני רוצה רגע להגיד משהו, שנייה, אחרי...
אני חושב ש...
שנייה, לא, אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה טיפה למקד את מה שרות אומרת. בעצם, אם מקריאה, אם אפשר, בסדר?
כן.
כאילו להגיד את זה.
כן.
אני חושב שבעצם את... הטוקבקים האלה, הם טוקבקים שמבטאים איזשהו משהו, סנטימנט ביחס לקיבוצים, שהגיע לאיזשהו סי שלילי לפני השבעה באוקטובר, שראינו את החסימה של השערים הצהובים בסיפור האסי, הוא דוגמה קיצונית, אבל שהוא הראה את הסנטימנט הזה, כולנו מכירים את זה, ובעצם ציפינו אולי שאחרי השבעה באוקטובר, שבאמת ראינו שהקיבוצים, כמה התפקיד של הקיבוצים הוא חשוב בהתיישבות על הגבולות, ואיזה מחיר הקיבוצים, הקיבוצניקים, וגם לא רק הקיבוצים, כן, אבל הקיבוצים האלו בניר עוז ובערי, והקיבוצים האלו, איזה מחיר שילמנו כחברה קיבוצית, שהוא, ועדיין משלמים, זאת אומרת, זה לא נגמר, הוא באמצע האסון הזה, באמצע הטראומות, והייתה לנו אולי איזושהי ציפייה, שהנה, כולם יראו אתם, אנחנו לא באמת, אנחנו לא כאלה, ורוב הקיבוצים הם לא קיבוץ, יושבים במרכז הארץ על אדמות ליד תל אביב, אלא זה אנשים שגרים על הגבול, על הגדר, שומרים על המדינה, מנעו מהמחבלים להגיע עד תל נוף ועד תל אביב, בגוף שלהם, ממש, שילמו את המחיר ולא היה צבא. עכשיו, השאלה שלי, אבל היא, ואנחנו רואים שלמרות כל מה שקרה, עדיין יש טוקבקים כאלה, ועדיין רואים בקיבוצניקים פריבילגיים, גוזלי אדמות. עכשיו, אליך כמזכ"ל התנועה הקיבוצית החדש, השאלה היא, אני חושב, איך מתמודדים עם זה? כי אני לא מסכים, יש מכונת רעל ויש שימוש לרעה באנשים, אבל עדיין יש גם דברים שיושבים על בסיס אמיתי, ויש תחושות אמיתיות, ואני חושב אני חושב שאנחנו כקיבוצים צריכים לקחת אחריות ולעשות איזשהו תהליך של איחוי עם החברה הישראלית, וראינו את זה, ויש לנו הזדמנות עכשיו, כשאנחנו מדברים על קליטה של קיבוצניקים בקיבוצים, או על קליטה של זה, צריך לדבר גם על מי שהם לא קיבוצניקים, איך אנחנו, וראינו את תושבי נירוז מגיעים לקריית גת ולאופקים, הם מוחאים להם כפיים, אנשים שבאמת, וראינו את היכולת של החברה הישראלית להתאחד, ואני חושב שאחד מהתפקידים, זה הזדמנות עכשיו, כן לאחות את השברים האלו, וכן...
לגמרי.
וכן להתמודד עם הדברים האלו, ולא רק להגיד, זה מכונת רעל, זה מתוזמן, זה לא...
אני לא, אני אומרת ש...
רגע.
אני אומרת, לא, רגע, אני אדייק. זה מתוזמן וזה מכונת רעל, כי זה, לי זה נורא ברור, יש כאן כאילו, זה מחזק איזשהו אינטרס. איך אנחנו מפרקים את זה? איך אנחנו מתמודדים עם הטענות האלה?
אז שנייה, בואו רגע נתעמק באירוע, ו... ברשותכם, נקרא לזה פוליטיקת זהויות. מדינת ישראל בעשור, ב-15-20, לא יודע כמה זמן, הגיע לסנטימנטים של פוליטיקת זהויות, של קיבוצניקים מייצגים משהו, אנשי עיירות מייצגים משהו אחר, אנחנו נלחמים אחד בשני, אנשי מנרה יורדים לצומת להפגין נגד המהפכה המשפטית, אנשי קריית שמונה חושבים שזה עליהם, כאילו מה פתאום אתם לוקחים להם, אני גם יכול להציג פה את הסנטימנט של אנשי קריית שמונה, אנחנו נאבקים אחד בשני, אנחנו ראינו את אביחי שטרן אתמול מוציא כותרת ראשית בכלכליסט, שהוא נגד תמ"א 35, לוח 2, שזה הרחבות בקיבוצים, כי זה לוקח לו, ובאמת...
זה כבר שנים אבל נוגע, קריית שמונה הסיפור הזה.
כדי לייצר, אמיתי, כדי לייצר כותרות של... פוליטיקות קטנות של פוליטיקאים קטנים, הם מחפשים את האויב, בסדר? הם מחפשים את ה... להיכנס במישהו, וכן, הקיבוצים היו מטרת דמות נוחה, וכן, המכונת רעל הזאת היא
מכונה. זה לא חדש, וזה ממנחם בגין והבריכות במנרה, וזה הלך והסלים, ונתניהו הגרוע מכולם. אבל עדיין, אני אומר...
אבל אני כן אומר גם, שגם הצד שלנו, כאילו היה לנו נוח... נוח כאילו להגיד, אתה רק לא ביבי, ורק לא זה, ורק לא זה, ורק לא זה, והאלה מה... בסדר? אני אומר, זה תמיד חי, תמיד יש את הדיאלוג הזה של, של, של הפוליטיקת הזויות, והפוליטיקת הזויות, על רגע בהתבוננות פנימית, היא קיימת, וגם לנו יש איזושהי אחריות עליה. רגע. עכשיו, זה אלה העובדות. כן. וזה לא פשוט לי כמזכ"ל התנועה להגיד, גם לנו יש אחריות כלפי מי שקורא לנו גונבי קרקעות, רחמנא ליצלן, בסדר? אבל כדי לצאת עם משהו אופרטיבי, אני חייב לרגע גם לקחת אחריות על הצד שלנו. וזה לא פשוט.
זה מה שאני ביקשתי. זה מה שאני אומר, שאני חושב שצריך לקחת אחריות.
תסבירו לי מה זה לקחת אחריות.
השאלה, רגע, אז השאלה עכשיו, איך אנחנו יוצאים מהדבר הזה, ומפרקים את פוליטיקת הזהויות. איך אנחנו יוצאים מהדבר הזה, לאיזה סוג של מאבק משותף על משהו. מתי פעם אחרונה, אנשי הגליל העליון, קיבוצי הגליל העליון, ביחד עם אנשי קריית שמונה, נאבקו על משהו שהוא משהו משותף. הם נאבקו על בית חולים, נניח, בקריית שמונה. ידעתם שבקריית שמונה אין קולנוע? כדי שאנשי קריית שמונה יראו סרט בקולנוע, הם צריכים לנסוע לקרמיאל. שלא נדבר על הבריאות בקריית שמונה.
לא הולכים לקולנוע, רואים נטפליקס וזה.
לא, לא, הולכים לקולנוע.
לא, אבל הסגירה שלנו, כן, יש...
מתי פעם, בית חולים קדמי. ואני חושב שהתפקיד שלנו זה לייצר איזה סוג של שיתופי פעולה. איזה סוג של ביחד. אני, בפסח האחרון, יש איזה רשימות כאלה של חג שמח. מכירים את זה? שאין מה לעשות, זה במסגרת התפקיד, צריך להתקשר לזה ולהתקשר לזה, להגיד חג שמח וזה, וזה הזדמנות טובה. אז אני התקשרתי לכל...
אתה מתקשר שזה? כאן ליאור שמחה.
לא, 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 אני מתקשר לגמרי. אז אני...
רציתי לאחל לכם.
אז אני התקשרתי לכל עיירות הפיתוח, לנועם ג'ומה, ראש העיר של בית ג'אן, לאביחי שטרן, ראש העיר של קריית שמונה, לכפיר סוויסה, ראש העיר של קריית גת, על איזשהו מערכת איזה, ובאמת ליחיאל זוהר, ובאמת לנסות לאחות, ואני חושב שהקשר הבין אישי הזה, והיכולת שלנו מלמעלה דווקא, לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים חברה של ביחד, לאנשי קריית שמונה, יש שותפות גורל של ממש, ביחד עם קיבוצי הגליל העליון, יש לנו איזה פרויקט דגל, שנקרא פרדס, של אנשי בית שען, ביחד עם אנשי הקיבוצים, מכיר? של הסולארי, של רגע אמצעי ייצור, ותארו לכם, מה קורה? שיש אמצעי, פרויקטים משותפים עם אמצעי יצור, עם כסף משותף של כולנו, של אנשי בית שען, ביחד עם אנשי הקיבוצים, ואני חושב שזו הדרך. אפרופו, אגב, תנועות הנוער, תנועות הנוער, איפה, יש לנו קיבוץ עירוני חדש, בנצרת אלית, שנקרא משעול.
נוף הגליל.
נוף הגליל, תודה.
אני מעדיף נצרת גלית.
וגם לא עירות פיתוח, אלא הרי מחוז.
נכון. מה הם עושים שם? מה הם עושים בנוף הגליל? עושים חינוך, מחנכים את הילדים שלהם, כאילו, שלא יהיו, את יודעת, כאילו, באמת מייבשים פיצות אידיאו.
אבל אתה אומר משהו שאני מאוד מזדהה איתו, ומאוד מעריך אותו, ואני חושב שהוא נכון. אבל, אתה עדיין לא נגעת במורסה, בבעיה, בזה, כי כשאתה אומר, אני מרים טלפון לאביחי שטרן, זה נראה לי מעולה. וכשאתה אומר, אנחנו צריכים ביחד למצוא מטרה משותפת, זה מעולה, אבל עדיין, אביחי שטרן, מה שקורה בפועל, בשטח, זה שהוא מתנגד כרגע להרחבות. סתם לדוגמה שאתה נתת. אני אומר, איך אתה פותר את הבעיות העמוקות, ועדיין קיבוצים מקבלים, הרבה קיבוצים נגיד, מקבלים רק מועדון סגור עדיין, וכל הדברים האלה, זה הדברים,
אז אני חושב שאם השיח,
שאם לא ייפטרו, אז אתה יודע איך הדברים ייפטרו.
אם השיח יהיה מתורגם לשיח של חובות, ולא לשיח של זכויות, לשיח של מה אנחנו כתנועה קיבוצית יודעים לתת.
לא, לא, לא רק לשיח, למעשים.
למעשים. מה אנחנו בתנועה קיבוצית יודעים לתת לפריפריה? למה אנחנו, למה המחויבות, בסדר, של אנשי כפר סולד או שדה נחמיה לקריית שמונה היא מחויבות עמוקה? ולמה קריית שמונה צריכים את אנשי כפר סולד? והפלאפל בקריית שמונה נהנה מאנשי כפר בלום? והתיירות הזאת בכפר בלום היא חשובה גם לאנשי קריית שמונה.
תגיד, הדרך
אבל לשם... זה מפצה על היעדר יכולת, כמו שכן אמר, אין להם גישה לקיבוץ. כלומר, הרבה, בקריית שמונה דווקא ובאזור גליל עליון, רוב הרחבות מיושבות על ידי קריית שמונה, אוקיי? אבל בהרבה מאוד קיבוצים, אף אחד לא יכול להיכנס להרחבה ולקבל קרקע, אם הוא לא בן ממשיך.
אין אני מתנגד למילה הזאת הרחבה. אני בעד המילה שנקראת קיבוץ. ולקיבוץ יש אורחות חיים שמחליטים עליהם באספות ומחליטים עליהם ביחד, ויש נכסים משותפים וצריך להחזיק שותפות ולהחזיק ערבות הדדית ולהחזיק את אורחות החיים המאוד מאוד מיוחדים האלה שנקראים קיבוץ. ואם ירצו לקבל אנשים מקריית שמונה, משלום, לא משנה מאיפה, אני מאוד מאוד בעד. אגב, יש לא מעט אנשים מקריית שמונה שהחליטו לחיות בקיבוצים. הם, אגב, הם מהגדולים, מגדולי הצעקנים פתאום, כן? אז אני בא ואומר, אני בא ואומר, אנחנו לא יכולים...
אבל הרבה קיבוצים, אם כבר אומרים, בוא נדבר תכלס, בקיבוץ דליה, או הזורע, או קיבוצים יותר פחות פריפריאליים, שהביקוש הוא מאוד גבוה היום, אין דרך להיכנס לקיבוץ, אלא אם אתה בן קיבוץ או התחתנת עם בן קיבוץ. זה פשוט, זה המציאות, לא...
אתה יודע, בקיבוצים עירוניים, שמחליטים לחיות ביחד, זה קיבוצים של דור אחד. אחרי זה הקיבוץ זה, ואני שואל, הקיבוץ מתפרק. ואני שואל אותם, אבל רגע, למה... אז הם אומרים, אם הבן שלנו ירצה, הוא ימצא קבוצה שלו, כדי לחיות ביחד עם הקבוצה שלו, וזה בסדר. ולחיות אגב באקו, או בחיפה, או בטבריה, או בראשון לציון. ואני אומר, זה בסדר גמור, יש לא מעט קיבוצים שהם כן קולטים, ויש קיבוצים שהם לא קולטים, ויש קיבוצים עם מפעלים מאוד מסגשגים, שבן אדם בא ושם את כל מרצו ואת כל כספו במפעל, והוא מפעל מסגשג, ועכשיו בא בן אדם אחר ואומר, תכניס אותי להיות שותף, ואני לא מתכוון לשלם לך על זה. אז צריכים את השיח הזה רגע לנקות. ויש קיבוצים אחרים שקולטים לחברות מלאה ופותחים את השערים שלהם ואומרים בואו ביחד עם כסף משותף של כולנו, נקים מפעלים חדשים, נפתח תעשייה, נקים, נבנה עוד שכחה לרפת, נבנה עוד שכחה, נשלים את החוב האקטוארי ונהיה חייבים גם לכם פנסיות.
אגב, בעין השופט באמת ההרחבה השנייה, הן פתוחות לאנשים מבחוץ, וזה אנשים שבאמת מסכימים, אנשים מאוד חזקים אגב, מסכימים, אבל לתת נתח די משמעותי מהמשכורות שלהם לטובת הקהילה.
יוטבטה, שזה קיבוץ שיתופי.
גם ברמות מנשה, גם ברמת שופט, גם תל אביב פתוחה למי שיש הרבה כסף.
יוטבטה, שזה קיבוץ שיתופי.
אין ועדת קבלה בתל אביב.
יוטבטה, מה זאת אומרת אין ועדת קבלה? בתל אביב אתה רוצה להיות
שותף? לא, אתה, אם אתה רוצה לבוא, קודם כל אני לא...
אתה רוצה להיות שותף במשרד, לא יודע מה, אז מה זאת אומרת אין ועדת קבלה?
המשרד זה לא קרקע, זה לא אותו דבר.
מה זאת אומרת?
מה זאת אומרת משרד?
תגיד, אני רוצה להיות שותף פה, מישהו קנה קרקע, אני רוצה להיות שותף במאדרין, אז אני צריך לקנות מניות בשיקון ובינוי, אז אני צריך לקנות מניות בשיקון ובינוי, ולהיות שותף פה בקרקע, מחזיק פה נחלות, תאמין לי.
אבל יור, בקיבוצים יש ועדות קבלה, ולא מקבלים את מי שלא רוצים, וזה דרך לסנן, אני שוב פעם, אני לא אומר שזה אורח חיים, דרך אגב, יש שונות נורא גדולה בין הקיבוצים, באמת, זה הכללה מאוד גדולה. אני רק אומר ש... אתה יודע, חבר שלי התקבל השבוע לחבר שנייה, חבר שלי התקבל השבוע לקיבוץ הזורע, ליאור פרידלנדר, ברוך הבא, ואשתו נעמה.
ברוך הבא.
באמת, נכס גדול לקיבוץ הזורע. וחבר שלי, היינו בקבוצת וואטסאפ של החברים מהכיתה, וחבר שלי אחר, שגר בלונדון, כתב, מה זה, אתם, זה כמו מועדון גולף, מה, עדיין חיים באופן הזה שצריך כזה. ואיפשהו זה, אמרתי, וואלה, כאילו, יש בזה עדיין משהו, בסדר, עזוב, אולי
לא, אני רוצה להתעכב על זה, כי זה נורא חשוב בעיניי. תראה, באו קבוצה של אנשים, בלי כלום, עשו מגבית מהמשפחות שלהם, עשו מגבית, לקחו התחייבויות, לקחו זה, צעד אחרי צעד, בנו קיבוץ. בנו את כל הכסף.
בשנות ה-30-40, עכשיו.
לא משנה באיזה שנה, לפעמים 50.
גם במושבות מחבלת כולנו, ואף אחד לא בא ופותח על זה.
בנו חדר אוכל, בנו בריכה, בנו רפת, פיתחו את כל הכסף הפנוי שלהם, שמו במפעל, שמו זה, בשנות ה-60 בנו עוד מחלקה במפעל, השקיעו צעד אחרי צעד, במרוצת השנים, יצאו בלי כלום. הבן שעזב לאמריקה, לא קיבל כלום, כלום. את כל הכסף הפנוי שלהם, לא שמו בבנק, לא שמו ללימודים, שמו באמצעי ייצור של הקיבוץ, כדי שיהיה חברה טובה ומשגשגת ופורחת. פתאום בא בן אדם, אומר, רגע, לא, זה גם שלי. סליחה, סליחה. בסדר, כמו שאני לא בא לא משנה מי בצהלה, ואומר שזה גם שלי, זה לא.
צהלה, כן.
צהלה,
סליחה. אגב, נכון, דרך אגב, ההורים שלי, אני מקווה שהם יחיו עד 158, כל אחד מהם, אבל כשהם ימותו, הבית שלהם, והם עברו, ואנשים לא יודעים את זה לפעמים. הבית חוזר לקיבוץ. אמא של חבר שלי עברה לבית הזקנים בקיבוץ, יש לה בית גדול עם גינה, הוא לא ראה מזה כלום, והוא גר בדירה נורא קטנה של 70 מטר בקיבוץ.
תגיד לחבר שלך בלונדון, אז תגיד לחבר שלך בלונדון, שהוא חוסך כסף לילדים, שלב אחרי שלב, הוא יכול גם להחליט להשקיע את הכסף הזה באיזה מפעל בלונדון, ובאיזה...
הוא דווקא אין לו ילדים, אבל בסדר.
אז לא משנה, באיזה בית ובאיזה דירה, ובעוד מפעל, ובעוד חברה, ובעוד סטארט-אפ, ויכול להיות שגם יצליח, אבל אם הוא יצליח, אנחנו מתחייבים לו לא לבקש להיות שותפים שלו, כי הוא עשה את זה בכוחות עצמו, וכל המושג הזה שנקרא, זה קצת ציני אפילו, בסדר? בוא, אנחנו רוצים להיות שותפים שלך עכשיו בפנטאוס, סליחה?
לא, מה זה שותפים בפנטאוס? אתה יודע שזה יותר מורכב מזה. אנחנו לא ניכנס, אתה יודע שזה יותר מורכב מזה. כי מדובר, למשל, שוב פעם, אני לא רוצה להיות פה בתפקיד הזה. אני אשאל שאלה אחרת, בסדר? כי אני גר בקיבוץ, ואני חלק מהדבר הזה, והסבים שלי הקימו את הקיבוץ, וקראו את התחת, וגרו באוהלים, והכל מורכב.
אבל הם גם בנו את כל הנכסים בעצמם, כאילו של הקיבוץ, והשקיעו בזה כסף ועבודה.
נכון.
מה זה ועבודה?
וגם יש מחיר בקיבוץ, כן, לא, זה נורא חשוב. לדבר על חובות, זה נכון. כאילו, אני חושבת שהרבה מהאנשים שכותבים את זה, הם לא מבינים את המשמעות של החיים בקיבוץ.
אני רוצה להגיד משהו מאוד פשוט, את לא מבינה. זה לא העניין שיש מהות או אין משמעות. העניין הוא ההזדמנות, האפשרות. לך יש אפשרות לחיות בקיבוץ ולשלם את המחיר הזה, לאנשים אחרים אין את האפשרות לבחור לשלם את המחיר הזה, ולכן זה לא, זה שאת אומרת, קשה לי בקיבוץ,
אבל ברוב הקיבוצים אני חושבת שכבר כן.
העניין הוא
הרחבות קלטו מבחוץ.
תגיד,
רגע, יש לי שאלה אחרת, אני לא רוצה להיות זה, אני גר בקיבוץ, הכל טוב, לרוב אני מוצא את עצמי מגן על זה, אני פה משחק תפקיד המבקר, כדי לאמת אותך.
לא, זה באמת מה שהוא חושב.
לא,
מה זה הזדמנות? פעם היה הזדמנות לגור פה
אז אני אשאל שאלה אחרת, ליאור, אני אשאל שאלה אחרת, כי אני מתמודד.
אגב, בשנות ה-80, כל הקיבוצים, הגל העזיבה, הכבד, הגדול, כל הקיבוצים פתחו את השערים וביקשו תבואו, והקיבוצים נמחקו, ואף אחד לא בא. נכון, אז גם ברחוב ארלוזרוב בתל אביב, פעם היה מאוד כדאי לקנות דירות שם. היום אין הזדמנות לקנות דירות, סליחה, בסדר, אתה רק יכול לגור בדרום העיר אולי. ולכן אני אומר כל השאלות האלה, שאלות לא רלוונטיות.
קודם כל, אני אגיד שני משפטים, אני לא צריך להתייחס, אבל פה מדובר על קרקעות שהמדינה, באיזשהו מובן, זה לא כמו זה, זה לא שהמדינה מאפשרת לבנות עליהם, נתנה לאורך השנים, יש כל מיני טענות, לא משנה, אני לא רוצה להחליק את זה. יש לי שאלה אחרת.
טענות לא נכונות, אבל.
אוקיי, מעולה. יש לי שאלה אחרת לגמרי.
זה אפרופו נרטיב של פוליטיקת זהויות, בסדר? המדינה נתנה לכם, זה לא נכון, עובדתית, עובדתית, זה לא נכון.
אז זה צריך עובדתית. אוקיי, יש לי שאלה אחרת.
סליחה, המדינה נתנה הרבה פחות, בסדר? הקיבוצניקים מופלים לרעה, מאשר המושבים, מאשר היישובים הקהילתיים, מאשר כל צהלה, הגוש הגדול בתל אביב, מאשר, סליחה?
איזה קיבוצניק הוא אומר צהלה?
שכונות הטייסים.
איך
אומרים? איך אומרים?
צהלה.
שכונות הטייסים למיניהם, שכונות הצבאיות למיניהם, שכונות הזה, סליחה?
יש לי שאלה שאני מנסה 5 דקות לשאול, אני חייב לשאול אותה.
סליחה, סליחה.
לא, אני חייב להגיד את זה.
רגע, אבל אני
גם... האם אנחנו...
גם המוניטים קיבלו דירות מהמדינה, וגם העלייה האתיופית.
בסדר, בוא...
רמת השרון זה עדיין עיר עולים.
חבר'ה, אני חייב... חבר'ה, זה לא חוכמה. לא, זה לא חוכמה לחפש את הדוגמאות האלה. לא, אני לא מדבר על זה. זה לא חוכמה להגיד את הדוגמאות האלה. כי אני חושב שהחוכמה היא להתמודד, זה לא מתמודד עם הבעיה באמת. אבל השאלה שלי אחרת, ועדיין למרות כל מה שאתה אומר, ושאתה צודק ואני מסכים איתך, ב-70% מהדברים,
פרטו, תצלך, תן לי עוד 10%.
77%, אני אוהב את המספר טיפולוגי. האם עדיין, איך אנחנו מתמודדים, והאם הדרך להתמודד עדיין עם הביקורת הזאת, אני לא מדבר על מכונת הרעל, אני מדבר על ביקורת שהיא באה מתוך מקום של, שנייה, של כאב, האם הדרך לשם היא כן להכיר בכאב של האנשים מבית שען, מקריית שמונה, מאפולה, שמה לעשות, מרגישים מקופחים ביחס לקיבוצים השכנים שלהם, האם אנחנו צריכים באיזשהו אופן, איך הדרך להתקרב לשם ולפתור את המחלוקת באופן אמיתי ועמוק, לא עזוב פוליטיקת זהויות ואבישי בן חיים ושימוש לרעה וכל כל האנשים האלה שעושים באמת שימוש לרעה ומסיטים נגד קיבוצים, שזה דבר נורא והיום בעיניי. האם יש צריך לעלות על איזשהו דרך, איזושהי דרך באמת של הכרה בזה שהשכנים שלנו בסדרות, בקירת שמונה, באפולה, ביוקנעם, מרגישים שלאורך השנים כן מופלו, גם אם זה לא נכון.
התשובה היא כן.
אוקיי.
התשובה היא כן, כי אני חושב שבכלל, גם בהסתכלות אחורה, אני לא סתם אמרתי לקחת אחריות. גם אנחנו עברנו תהליכי הפרטה קיצוניים. זאת אומרת, אם אנחנו דיברנו קודם על אגף תקציבים, ועל הפוליטיקה, ועל המדינה, שהרעיבו אותנו במשך השנים, גם אנחנו, בסדר, התנהגנו כמוהם. בתוך הבית, גם אנחנו דאגנו רק לעצמנו, לגדרות החיות, לחניה הפרטית, לזה. ואני אומר את זה בתוך התבוננות פנימית ובתוך גירות, ואני אומר, הגיע העת לצאת החוצה, להוריד את הגדרות, במובן הרעיוני,
כן.
להוריד את גדרות החיות, להפסיק עם החניות הפרטיות במובן הרעיוני, בסדר? ולהגיד, חברים יקרים, אנחנו פה בשביל תפיסת עולם, מסוימת. אנחנו פה בשביל לייצר את השותפות, את הערבות ההדדית, וזה לא רק פנימה, זה בעיקר החוצה. את הסולידריות הקהילתית שאנחנו כל כך, כל כך צריכים, את היכולת שלנו לקיים, בסדר? הידברות, דיאלוג בינינו לבין הצד השני, את היכולת שלנו לקיים...
אולי שזה לא יהיה יותר צד שני. אני באמת נכון, חושבת שיש איזשהו איחוד של אינטרסים שהוא בולט היום כל כך אחרי השבעה באוקטובר.
את צודקת, את צודקת. אז ביחד, ביחד, ובאמת להתבונן ולהכיר בכאבים, להכיר בפצעים של איש, ולראות איך באמת אנחנו מייצרים את הגשרים האלה, ולא את אני מעיז להגיד את ההפרדות האלה, ואני חושב שכן, ש, 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 שכולם, בטח השיח הפוליטי, מאוד מאוד תורם לזה, בסדר? ואני חושב שאנחנו צריכים להיות פה, באיזה סוג של גורל משותף, ושותפות גורל אמיתית, שלנו כלפי הפריפריה, ומתי זה יקרה? אם אנחנו נתחיל לדבר את הערכים שאנחנו מאמינים בהם, אם אנחנו נתחיל לדבר את, באמת את תפיסת העולם שלנו, אם נחזור רגע לאן שהתברברנו בדרך, נחזור לנקודה ונגיד, הקיבוץ הוא דבר ראשון רעיון. הוא רעיון ודרך.
אבל גם נחזור להיות חלק מהחברה הישראלית. לשחק תפקיד.
לגמרי.
זה לא רק לדבר, זה לא רק שיח, זה גם מעשים.
אז בוא נדבר על הערכים שלנו, כי אני חושב שה-DNA של הדבר הזה שנקרא קיבוץ, זה דבר ראשון ערכים, אז ערך השותפות, נכון, שותפות באמצעי ייצור, אפרופו בית שען והקיבוצים, שותפות אמיתית, שותפות עמוקה, וכן, אני חושב שהגיע הזמן שמדינת ישראל תשקיע גם בתעשייה הישראלית, מתי פעם אחרונה דיברו על תעשייה הישראלית, בסדר? זה כבר שנים לא מדברים, אז בואו נדבר שותפות ואמצעי ייצור, בואו נדבר שוויון, וערבות הדדית, איש איש לרעהו, בוא נדבר...
נדבר בתוך הקיבוץ.
גם החוצה.
איך החוצה?
מה זאת אומרת?
איך תכלס, אנחנו יכולים, נגיד, לא יודעת, עכשיו במצב הזה, להפנות את התנועות נוער למען חינוך
אז ב... אז א', התנועות נוער עושות עבודה גדולה למען החינוך, אבל אם התנועה עם הקיבוץ יראה לעצמו כאיזה סוג של משימה, בסדר, יש ערך שנקרא משימתיות.
כן.
לדאוג לאנשי, לדאוג למועדון בבית שען, לדאוג לקבלות שבת משותפות, לדאוג לאיכשהו לעשות את הדברים ביחד. זה משימות מאוד גדולות. אני לא חושב שיש עכשיו במצב של הקיבוצים, עכשיו אנחנו צריכים להתחיל לדאוג לזה, אבל כן, זה בעיניי הרוח שהתנועה הקיבוצית צריכה להביא לשולחן. להביא את הרובה, את הרובה של הפסיפס, המאוד מאוד מיוחד שנקרא חברה ישראלית, לראות איך אנחנו מדביקים את הדבר הזה, איך אנחנו באמת מדברים ולא רק זה, ולהגיד אנשי בית שען הם האחים שלנו, למרות שלהגיד האחים שלנו, יקטלו, הנה יש לך עכשיו הרבה מאוד טוקבקים, להגיד האחים שלנו, מה פתאום, אנחנו לא רוצים להיות האחים שלהם, אנחנו לא רוצים, הם האחים שלנו. זה החברה הישראלית באמת, ואנחנו חלק ממנה, חלק אינטגרלי ממנה, ומאחים שלנו, ואנשים בקריית שמונה, ובבית שען, ובמגדל העמק, הם בשר מבשרנו, על אמת. אבל וזו לא אמירה שהיא אמירה חשובה, למרות שהיא מאוד לא פופולרית.
איך זה מסתדר עם העולם הפוליטי? זאת אומרת, אם עכשיו לא פוליטיקת זויות, אלא עם זה שהתנועה הקיבוצית, היא באופן, לא יודע, ניר מאיר אמר דברים אחרים.
זה בדיוק מה שאני בא להגיד, שזה לא עזר.
שפירקתי את הברית עם השמאל, כי זה
כן, לדעתי, אבל... אני גם מופתעת שאתה באמת מייצג משהו אחר לגמרי, כי בריאיון של המזכ"ל היוצא, שהכותרת שלו באמת הייתה, שהוא גאה להיות זה שפירק את הברית עם, עם השמאל, הוא אומר דברים אחרים לגמרי, גם על היחסים עם עיירות מחוז, עם קריית גת, עם ילדים בגנים שם, עם אישור כניסה לדשא, אתה באמת נותן כאן מסר אחר.
אז אני חושב שהתפקיד שלנו זה לפתוח באמת את הדיאלוג הזה, ולפתוח את הפעולות המשותפות, ולהיות חלק, ולעשות קבלות שבת אחת לחברה לחברה, ולראות כאילו, ולתת לכבד, לכבד, והשיח הוא צריך להיות שיח של חובות, ולא שיח של, זאת אומרת, מה אנחנו, התנועה הקיבוצית, נותנת למדינה? מה אנחנו נותנים לטוב המשותף הזה שנקרא חברה ישראלית? לא מה אנחנו מקבלים. וכן, אני ממש חושב שזה הסיפור החדש.
אבל מה תפקידנו בעולם, אתה כמזכ"ל התנועה הקיבוצית?
פוליטי.
אני עיתונאי, אין לי פוליטיקה, אבל אני אומר.
עיתונאי בארץ.
בסדר, הייתי בגלובס, אני יכול להיות גם בארץ. לא, אני שואל... אפרופו הכותרת הזאת שהייתה בארץ, ברעיון של מירב מורן עם ניר מאיר, שהכותרת הייתה, אני שברתי
את הברית שלה. אני שמח להירשם כמי שהפר את הברית ההיסטורית, בין התנועה,
בין הקיבוצים לשמאל. מה אתה חושב על הברית היום? אנחנו, יש לנו, אתה יודע, מפלגת העבודה מתחדשת, התאחד עם מרץ כנראה. לעומת זה המון בני קיבוצים, בבחירות, במערכות הבחירות האחרונות, הצביעו למפלגות שהן הרבה יותר מרכז.
אני אגיד,
מה אתה חושב על זה?
אני אגיד שזה, זאת אומרת, אני רוצה לרדת מהסטיחיות, בסדר? ולרדת טיפה לעומק. ולהגיד, דבר כאילו שיח פתוח של שמאל ימין. ומה זה שמאל ימין? האם זה שמאל מדיני? היו אצלי החבר'ה מהקיבוץ הארצי, אמרו, עכשיו אנחנו צריכים לצאת מהשטחים, הכל זה בגלל הכיבוש. האם זה שמאל כלכלי? האם זה רק ביבי או רק לא ביבי?
מה זה חבר'ה מהקיבוץ? כבר אין שומר צריך.
מה אתה אומר?
אתה לא יודע, אתה המזכ"ל של כולם.
מה אתה אומר?
אתה אומר שזה עוד מורגש.
ברור, גם בבחירות היה דיבור, אם זה טוב לקיבוץ, אם זה מי יותר טוב לקיבוץ הארצי. כן, ברור.
אז מה זה שמאל וימין באמת? כאילו, האם זה הטיקטים, פעם מהטיקטים, זוכרים, פרס לחלק את ירושלים, וזה הפך להיות טיקט של ביבי או לא ביבי, כן? זה הטיקט היחיד. ואני אומר, בואו רגע, ננסה לפרק את הוקטור של ליברלים שמרנים.
אני לא חושב זה ביבי או לא ביבי, זה עניין יותר...
לא, ליברלים שמרנים, ננסה לצאת מהוקטור המאוד שטחי הזה של ליברלים שמרנים, ונדבר על סקטור של ערכים. שנבוא ונגיד, אנחנו כמדינה, בסדר, צריכים לראות, או אנחנו מייצגים, נכון, דיברנו על זה שקיבוץ זה רעיון ודרך, וקיבוץ מייצג איזה סוג של משהו שהוא שמאל סוציאל דמוקרט נניח, ואם אתה רוצה לפרק את זה כדי שלשים את זה בשבלונות, כי בסוף אנחנו צריכים לדבר על שבלונות, אז אנחנו מדברים על מפם כזה. וכן, אני מאמין בכל ליבי בשיח של אחריות המדינה לאזרחים, אני מאמין בשיח של שירותים ציבוריים רחבים, אני מאמין בשיח כזה, אז תגיד לי, מי שאיתי בשיח, אני יכול להתחבר אליו. אני באמת מאמין, בסדר, בדבר הזה שנקרא חקלאות ישראלית. אז אגב, מי שעזר לנו בחקלאות הישראלית, זה דווקא החבר'ה משס.
אז יש לנו רגע עוד מתאר.
רגע, למה ספר לנו?
למה החבר'ה משס?
לא, באיזה אופן הם עזרו?
כי הם גם מאמינים בחקלאות ישראלית, במיוחד בגבולי הצפון.
מה,
עניין הקשרות? לא, לא.
במהות?
במהות.
שס?
במהות שס היא מפלגה חברתית.
נכון.
והיא מפלגה חברתית, ואני מתחבר מאוד לאירוע החברתי שלה, ולצמצום הפערים, דיברנו על שוויון, נכון? בסדר, לצמצום
ברור,
הפערים.
אני סיכרתי פעם מערכת בחירות, ובטו בזנגריה, רוב המצביעים היו לאחת המפלגות החרדיות, אז אני מבינה את העניין של קצבאות וילדים.
רגע, אבל לא, אבל אז לא, רגע, אתה אינטרס הקצת.
לא, כן, אתה מדבר על עניין של חברתי, אבל מה זה ערך?
אני מדבר על שוויון.
אני מדבר על שוויון, ואני אומר, התנועה הקיבוצית צריכה להתחבר למפלגות שהן מפלגות שהן מייצגות את הערכים. עכשיו, אני לא אומר
ש... מי בשס?
לא שס. אני לא אומר המפלגה צריכה להיות שס.
כי גם אתה יודע, יש להגיד שוויון ויש לקיים שוויון.
כן, אבל בשס יש המון דברים שאנחנו לא מתחברים אליה, נכון? לא מתחברים לכל האספקט השמרני מדי, ולהתייחסות שלהם לנשים, וכל...
לא מתחברים בלשון
המתה, כן.
לא, אבל שס קידמו תהליכים מאוד חשובים בחברה הישראלית לשוויון.
מאוד, 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 וכל המלחמה נניח שלנו...
זה יותר בעניין של קצבאות אתם מדברים. זה בגלל זה התחברתי, אז במה?
אני אתן לך דוגמה, אתן לך דוגמה. היה לנו מאבק, בקובע הקודם שלי היה לי מאבק על מאבק באמת נורא אידיאולוגי, על מחירים מפוקחים. האם צריכים מחירים מפוקחים במדינת ישראל?
אוקיי.
באספקט של החלב במיוחד, כי 50% ממשק החלב הוא מחירים מפוקחים. ואני בכל ליבי חושב שצריך לפקח על המחירים, וגם שס חושבים שצריכים לפקח על המחירים, למרות המפלגות שכאילו הן מפלגות שלנו, יש עתיד וכחול, הם חושבים שלא, אגף תקציבים רוצה להוריד. אז בגלל זה אני בא ואומר, זה לא בינארי. זה, ואנחנו לא, אנחנו צריכים רגע להתעמק בדברים, ואני חושב שבשס יש הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים לאמץ, כמו את הערך של השוויון, את הערך של היחס של החלש בחברה, וזה שלנו, ויש בכל מפלגה דברים שלנו.
אז גם עם סטרוק?
יש גבול. לא, מה שותף לנו?
אבל ניר מאיר כשהוא דיבר אליה, בוא אפשר להבין, אוקיי, למה הוא, כאילו, אם אני רגע אהיה ביקורתית, בסדר?
איזה תפיסה?
הרי הוא דיבר עליה בתפיסה ההתיישבותית, לא?
כן, אבל את לא, מה, תומכת בהתיישבות בשטחים?
לא.
בהתנחלויות, אז מה זה קשור? זה לא אותו דבר, הרבה פעמים.
מה זה קשור? אז למה אתה חושב שניר מאיר אמר את מה שהוא אמר ביחס אליה?
למה אני חושב שהוא אמר את זה? כי הוא טעה בעיניי, ובעיניי הוא...
טעה, אבל מאיפה זה הגיע?
אבל בוא לא נדבר על ניר מאיר. בוא, רגע, אני, שוב, יכול להיות גם שהוא קשל בלשונו, אבל כי אני מכיר אותו והוא לא באמת...
אבל יש כאן באמת קו אדום, אתה מבין? כי אני חושבת שאם אנחנו נזדהה עם אנשים שאומרים, מדברים על התיישבות בעזה ובלבנון, אנחנו בבעיה.
אני מזדהה מאוד עם האנשים שמדברים סוציאל דמוקרטיה, שמדברים בריאות ציבורית, שמדברים רפואה ציבורית, שמדברים חינוך ממלכתי, אפרופו איפה המחלוקות שלנו עם שס, חינוך ממלכתי, שמדברים תפיסת המדינה על האזרחים, שמדברים שוויון, צמצום פערים, שמדברים ליברליות, בסדר, תפיסה ליברלית.
הדברים שאתה אומר, זה גם שס במידה מסוימת, אבל אתה גם, לך יש ערכים נוספים שמנוגדים לשס.
נכון.
שוויון זה גם שוויון לנשים.
נכון,
שוויון לגמרי. זה גם שוויון ששס הם נגד לגמרי, שוויון לנשים, למרות שהם זה גם שוויון בייצוג לנשים.
לגמרי.
זה גם חילוניות באיזשהו מובן, זה גם פלורליזם, אתה יודע, התחבורה הציבורית, כל הדברים האלה בשבת, חירות. ואז אנחנו חוזרים בסוף המפלגות שאנחנו מדברים, זה מפלגת העבודה ומרץ, אז מה פה הזה? זה המפלגות שאומרות את הדברים האלו בצורה מלאה, את כל הדברים, ולא רק חלק מהם.
אוקיי.
לא, אז אני אומר, אז אנחנו...
מה השאלה?
לא, אני שואל, התחלנו בשאלה על ה...
אני...
לא, אני מאוד מתחברת למה שאמרת.
רגע, אז בואו שנייה. אז אם
אתם שואלים אותי... יש לי שאלה שאני באמת לא יודע, אם התנועה הקיבוצית צריכה לקחת חלק אקטיבי בפוליטיקה הלאומית, נגיד יש עכשיו בחירות, האם אתה צריך כמזכ"ל להביע עמדה או לא? אני לא, אני שואל אותך.
אז אני אגיד.
תבחרו מרץ, תבחרו עבודה.
א', אני מביע עמדה. בסדר כזה אני, לטוב ולרע. שתיים, אני איש מפלגת העבודה, הייתי, אני נשאר, אני ציר בוועידה, אתמול נגמרו הבחירות, מתנועה קיבוצית, היה מטה.
אתה ציר משוריין כאילו.
כן, היה מטה, והם עבדו, וגם יש עליי לא מעט ביקורת, שעזרנו ומימנו ועזרנו גם זה, ואני חושב שהפוליטיקה הזאת היא חשובה. הפעולה הראשונה שעשיתי כמזכ"ל תנועה, זה לקחת את מזכ"ל מרץ, לקחת את מזכ"ל מפלגת העבודה, להושיב אותם ביחד ולהגיד, עכשיו אנחנו ביחד, כי הפערים הם לא גדולים, ולנסות לרתך את זה. ושבאנו ליאיר גולן ואמרנו לו, אני חושב, אנחנו חושבים שאתה צריך לרוץ עם מפלגת העבודה, אז הוא אמר לנו, מה מפלגת העבודה, אני אקים משהו חדש. אז אמרנו, אין בעיה, תקים משהו חדש, שאנחנו רוצים התחייבות ממך. שהיא תהיה מפלגה אחת בין הערבים לבין יש עתיד, ולא מיליון מפלגות. ואז הוא הבין שהוא צריך לקחת מפלגת העבודה, ועכשיו יש...
מה שבמידה רבה הביא לכישלון בבחירות הקודמות, זה שלא הולכו ביחד, נכון. זה דבר הכי מתבקש שיש.
נכון, כי... ועכשיו יש חיבור, ממש ריתוך, שהוא ריתוך של נירוסטה, נירוסטה זה ריתוך מורכב יותר, בין מפלגת העבודה לבין מרץ, ואני מקווה אחרי הוועידה, אני מקווה שבחודשים הקרובים כבר נראה את זה, ותהיה מפלגה אחת שמאמינה במה שאנחנו מאמינים. עם זאת, ובאותה נשימה, אנחנו צריכים להבין שהפסיפס הזה, הזרמים בתוך התנועה הקיבוצית, הם לא זרמים חד-חד גוניים, הם זרמים גם של אחדות העבודה, של החבר'ה של בית השיטה, וחבר'ה של נחרון מאוחד, והחבר'ה שהם טיפה יותר רביניסטים בדעות שלהם.
רביניסטים, אפרופו, אני ראיתי סטטיסטיקות, מה סטטיסטיקות? ראיתי למי הצביעו קיבוצים, וגם היה על זה כתבות, אפילו אני חושב שאני כתבתי על זה, בבחירות הקודמות ולפני קודמות, וזה דבר בעיניי שהוא כמובן לגמרי סבבה, אין לי שום עמדה נגד, אבל הצביעו המון אנשים לבני גנץ, כי בני נכון. גנץ הוא סוג של בדימוי ממשיכו של רבין, נכון, חרב נכון. ועונה, וזה... צנחן, כל הדברים האלה.
אתה ב-2009 היית עם ציפי לבני.
וזה בסדר גמור, אני ב-2009 עבדתי במשרדי פרסום, ועבדנו אצל רובן אדלר, בדבר הזה שנקרא ציפי לבני, כן?
קדימה.
בקדימה.
והיא לקחה.
והיא לקחה בגדול.
לקחה ולא לקחה. היא לקחה ויפסידה.
בדיוק.
לא, אבל בשיח הערכי זה באמת דברים שאפשר להתחבר אליהם.
כן, וגם ציפי היא באמת באמת אחלה, והיא הייתה יכולה להיות יושבת ראש מפלגת העבודה טובה. בסדר? אני אגיד את זה ככה. ואני חושב ש... וציפי, כאילו, היא באמת אישה ראויה. אנחנו צריכים אנשים ראויים בהנהגה שלנו, ואני חושב שלתנועה הקיבוצית, אפרופו משימתיות, ואפרופו אמירות, ואפרופו זה, יש תפקיד. יש תפקיד, והתפקיד שלה באמת להאיר את הדרך, ולהיות איזה סוג של מגדלור ערכי מצפוני. עם זאת, אסור לנו להיגרר לפוליטיקת הזהויות. ופה, במורכבות הזאת, אנחנו צריכים לשחק. זאת אומרת, אנשי קירת שמונה, הם באמת, או אנשי ביבי, אני ככה אומר את זה בזהירות, הם באמת, יש איזה פוליטיקת זהויות שהפוליטיקאים מאוד אוהבים כאילו ככה זה, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתחברים אליהם, ולא עודפים אותם מחוץ למחנה, כי המחנה שלנו הוא מחנה מאוד אמוגני, והתפקיד שלנו, וזה תפקיד כמעט היסטורי אם תרצה, לראות איך אנחנו פותחים את השערים שלנו, ואומרים לנו, יש לנו מה להציע חוץ מ... להגיד שאתם לא מתאימים לנו, או להתעלל באליל שלכם, סליחה על זה.
אבל פה אתה יכול להשתמש ממש בכישורים שלך כאיש פרסום, כי יש פה ממש מסרים סופר מורכבים, שהתנועה צריכה לחלחל לאוכלוסייה הישראלית. אבל תגיד, חבר קיבוץ חדש שהגיע מבחוץ, נגיד היום נפגשתי במרקולית לפני שבאתי עם עיתונאי שעובד יחד איתך מארץ, התקבל לחברות בדליה, הוא לא מקיבוץ.
ושאלת אותה, של מי אתה?
ושאלתי אותו, אמרתי לו, אמרתי לו, למסור דש לכן וזה, ואז אני נפגשתי איתו, אנחנו מקליטים היום וזה, ואמר לי, כן, את מי אתם מראיינים? ואמרתי לו, את מזכ"ל התנועה. הוא לא מקיבוץ, ובשביל חבר חדש, רק נקלט,
מה
אוקיי?
זה? מה זה?
הם לא מבינים מה זה, אז בוא נסביר.
רגע, ושנייה, לא רק מי שנקלט עכשיו בקיבוץ, לא יודע מי זה, גם, נכון. גם קיבוצניקים שנולדו בקיבוץ, אנשים צעירים בקיבוצים, לא מחוברים לתנועה הקיבוצית, לא יודעים מי מזכ"ל התנועה הקיבוצית, מה תפקידו ומה עושה, זה יותר אנשים מבוגרים שמאוד מעורבים, והשאלה איך תמיד, זאת אומרת, אני בטוח שזה משהו שחשוב לך
מאוד.
להנחיח אותו גם בפנים, ודרך אגב, גם כלפי חוץ, כי גם כלפי מדינת ישראל, אני לא ראיתי, אני חושב שזאת העמדה שלי, התנועה צריכה להיות הרבה יותר לבוא לידי ביטוי, גם בתקשורת, גם במקומות כאלה, ולא רק ברעיון פרישה של ניר מאיר עם כותרת נוראית.
א', אתה צודק, וזו שאלה מצוינת, ואחד הדברים שאני נאבק עליהם בחודשיים נטו שאני עובד בתנועה, זה על המקום של התנועה הקיבוצית, כי המועצות האזוריות הפכו להיות מאוד דומיננטיות, כל מיני גופים, האחים לנשק האלה, וכל מיני הם הטלפון הראשון, ואיך בעצם הופכים את התנועה הקיבוצית להיות רלוונטית, ולייצר את הרוח, להחזיר את הרוח הזאת במפרשים, וזו שאלה ענקית. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, זה לייצר את הדיאלוג, את הדיאלוג בין החברים, בין החברים החדשים, בין החברים הוותיקים, לייצר איזה נרטיב, איזה מדרכות שידברו ויחזירו את הנרטיב הקיבוצי להיות נוכח. דבר השני, התנועה הקיבוצית עושה הרבה מאוד דברים טובים, אם זה השנת שירות, ואם זה המפעלים, ואם זה הרב סודיות, כל מיני כאלה. וגם הידע המקצועי של התנועה הקיבוצית, ובאמת בתנועה הקיבוצית עובדים אנשים מעולים. השאלה איך אנחנו באמת לוקחים את הדבר הזה, את החומר גלם הזה, ומלטשים אותו בשביל חברי הקיבוצים, בשביל ממלא התפקידים, בשביל החברה הישראלית, ובשביל מקבלי ההחלטות במדינה. זה המשימה שלנו, וזה שאלות גדולות, כל קהל כזה אנחנו נצטרך לפצח.
איפה מגיע הכסף של התנועה?
ממיסי התנועה.
ממיסי התנועה שמשלם
כל קיבוץ. כן.
זאת אומרת, ובעצם חברי הקיבוץ משלמים, והקיבוץ מממן.
נכון.
אני רוצה להתחבר לחברה הישראלית, אני חושבת שהערכים שדיברנו עליהם, ובכלל, כאילו ההתיישבות והקיבוצים, אנחנו לא לבד בהם, יש הרבה אנשים שמדברים אותם, אני רוצה לציין בזה את דליה גוטמן, שמעבר לזה שהיא הסבירה לי מה זה מענית בפודקאסט האחרון של הבאות בזמן, השיחות שלהם, אני מאוד מתחברת אליהם, היא מדברת גם עלינו הרבה, אז הם מדברים שם, זה לא רק דליה גוטמן, זה גם רועי בר נתן ושחר סגל ואילי בוטנר, והם מדברים שם גם על התרבות וגם על הערכים, ובאמת כאילו אני חושב ששם
דליה גוטמן היא מדהימה, ואני יכול לשבת ולהקשיב לה, היא באמת במשך שעות אני נהייתי מכור לפודקאסט הזה, והם כולם שם באמת, שחר ו...
אבל הם ממש מדברים את הדבר הזה שהוא, זה לא רק התנועה, והתנועה באמת יכולה להדהד אותו ולקחת בו חלק, אבל יש ככה באמת שותפים לדרך.
אחד הדברים שאני חושב שהם מאוד משמעותיים לי, זה להבין שבטח בימים האלה, התפקיד שלנו, של ההנהגה, זה לתת תקווה. תקווה אמיתית לאנשים. תקווה שאפשר להיות יותר טוב, תקווה שאנחנו מכאן אנחנו נוכל לצמוח, תקווה שמהמקום הכי נמוך שמדינת ישראל נמצאת בו, יהיה אפשר להסתכל, באמת לחלום על איזה סוג של אידיאלים חדשים. ותקווה היא לא משימת יחיד. התנועה הקיבוצית לא תצליח לבדה. התנועה הקיבוצית תהיה חייבת לפתוח את גלגלי השיניים, ולהגיד אנחנו ביחד נשתף פעולה, בשביל רעיון ודרך, בשביל האידיאלים האלה, בשביל היכולת שלנו לתת תקווה לאנשים, ביחד עם הקיבוץ הדתי, וביחד עם תנועות הנוער, וביחד עם השינשינים והמכינות שלנו, וביחד עם הארגונים שדומים לנו, ולא לשחק באגו ובפוליטיקה קטנה, נהפוך הוא, לבוא ולהגיד, אנחנו ביחד, בהורות המשותפת הזאת, ביחד עם הארגונים הכלכליים, שהושמצו עד אפר בבחירות האחרונות, לבוא ולהגיד, הם חלק מאיתנו, אנחנו ביחד נצליח להוריד את זה למטה, ולראות את טובת הילד, ולהוביל באמת את המציאות האיומה והנוראית הזאת, לדברים חדשים, ולא לפחד לדבר עם השונים שלנו, אנחנו עם השונים, שונים, כן? מבחינת שונות, ולהגיד ערכים משותפים.
תגיד, אני מאוד התרשמתי שאתה באמת מאוד סוציאליסט בתפיסה שלך, זאת אומרת, הרבה יותר ממה שהייתי, או לא די מאוד, יש לך תפיסה, והבנתי שגם עשית בקיבוץ, ומין חזרה לאחור של שיוך כן. דירות, וביטלת שיוך, הובלת, כן. תהליך של לבטל את השיוך דירות,
נכון.
שכולם הולכים אליו, זאת אומרת, באזורי הצביעו נגד עכשיו נגיד, אבל... הרבה קיבוצים הלכו שם, וזה כאילו היה מה שהמובן מלב שכולם הולכים, ואתה היית נגד, הובלת ביטול של השיוך, בעצם שיוך בתים לאנשים, כן. דירות אנשים, ובכלל, יש, השיח שלך הוא מאוד מאוד סוציאליסטי.
אני נגד הגדרות, ונגד הגדרות הפרטיות, ונגד החניות הפרטיות. אני נגד זה, אני איש מאמין. אני מאמין בכל ליבי בדבר הזה שנקרא קיבוץ, אני באתי לתפקיד
אבל
הזה.
אבל עד איפה?
כי אני מאמין.
אתה בעד קיבוץ שיתופי? זאת אומרת, אנשים, עד איפה אתה הולך, אתה היית...
אז אתה יודע, בין האידיאולוגיה...
אתה רוצה לחזור ללינה משותפת?
לא. אז בין האידיאולוגיה לפרקטיקה, יש קווים, זאת אומרת, אני גם פרקטי, אני לא רק אידיאולוג, ואני חושב שעד איפה זה שאלה שהקיבוץ יצטרך לקבל החלטה, אבל לא הייתי רוצה שהמדינה תדחוף את הקיבוצים בכל הכוח להיות יישובים קהילתיים. הייתי רוצה לאפשר לקיבוצים... לבנות את הבתים ולבנות את אורחות החיים שלהם לפי האמונה האמיתית שלהם, ולא בגלל שעכשיו יש איזה בונטון של לשייך דירות ולהפריט ולזה, הפוך. אני נגד שיוכי הדירות, וקיבוצים שרוצים לשייך דירות ששייכו, זאת אומרת, אני לא רוצה להפריע להם לשייך דירות. אני מאמין שקיבוץ צריך להיות קיבוץ.
בעצם קיבוץ שמשייך, שסיים לשייך דירות, הוא כבר פחות קיבוץ, לא? במובנים מסוימים.
כל החיים, אתה יודע, אמרו בקומונה, בדגניה, מי שהאוטו הראשון, בנצר סירנה, היה אירוע עם הרכב הראשון, בסדר?
זה האוטו, הקומקום חשמלי הראשון.
וואי, 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 זה, הקיבוץ לא יחזור להיות אותו דבר. ובתוך הדבר הזה, אנחנו צריכים למצוא את המינימום האולימפי של הדבר הזה שנקרא קיבוץ, שמשם אי אפשר כבר לחזור להיות קיבוץ, כי אתה יישוב קהילתי, וגם להתבונן פנימה בצורה עמוקה, ולהגיד, קיבוץ, מה המינימום האולימפי של הקיבוץ? המינימום האולימפי של פנסיה לחברים, המינימום האולימפי של רשת הביטחון, המינימום האולימפי שאנחנו רוצים את ה... בין המשכורות הגבוהות למשכורות הנמוכות, מה המכפילים שם, רגע לעשות... הגובה
של המיסוי,
הגובה של המיסוי הפרוגרסיבי, באמת לייצר שיח שהוא שיח עמוק בתנועה הקיבוצית, לכוון איזה מגדלור, ולהוביל את התנועה הקיבוצית, את הקיבוצים, למגדלור הזה.
חתיכת אתגר.
ואני באמת מאמין שזה בסדר שיש קיבוץ קצת מימין, וקיבוץ קצת משמאל, וקיבוץ מלפנים, וקיבוץ מאחור. וקיבוץ שיתופי. ואני מאמין בספקטרום הזה, ואני מאמין באמירה שבסוף בסוף אנחנו צריכים לקבל החלטות לפי רעיון ודרך, ולא לפי איזה חבר צועק.
תגיד, אבל התפיסה הזאת, וגם התפיסה שאמרת על התפקיד, והורדת גדרות, כל הדברים שאתה אומר, איך הם מסתדרים עם זה שב... אני חושב, 20-30 שנה האחרונות, הרבה מאוד אנשים שחזרו לקיבוצים, להרחבות בקיבוצים, או כל מיני, או לא הרחבות, חזרו בעיקר מסיבות, או לא, לא רק, אבל גם...
אבל זה, גם קצת הגזמת מסיבות... ב-20 שנה האחרונות. אתה מדבר על טווח נראה לי יותר...
נכון, 40.
קרוב.
לא, אני חושב 40, אבל מי ה...
באמת?
כן, לא, 20 שנה לפחות, או בוא נגיד...
כן, אבל...
עזוב, לא, שנייה,
השאלה
היא...
של מה, השתנות של התפיסה?
השאלה היא, לא, זה לא השאלה. השאלה היא, רוב, הרבה מאוד אנשים חזרו מטעמים, דרך אגב, זה לחלוטין לגיטימי, זה לא ביקורת. גם אני חזרתי לקיבוץ חלק מהטעמים האלה. טעמים של נוחות כלכלית או יותר, בסופו של דבר, כן, אתה, כשאתה קיבוצניק, כשיצא לעיר, והיה 20 שנה בתל אביב, או 10 שנים בתל אביב, רוב הסיכויים שיהיה לך מאוד מאוד קשה לקנות דירה בתל אביב, ואם תחזור לקיבוץ, כן.
אז בוא נדבר על התפיסה.
אבל אז גם...
לא, אני אומר, הסיבות הן סיבות כלכליות.
אבל רגע, בוא נדבר... סליחה, שנייה, ראות, בוא נדבר על התפיסה. התפיסה הקיבוצית, במהות שלה, היא תפיסה של הקולקטיב אל מול הפרט. בסדר? הקולקטיב, יש יתרונות בלהיות קולקטיב, יתרונות גדולים, בסדר? זאת אומרת, נוחות אולי, תגיד, שאחד מחפה על השני. יש גם חסרונות. בלהיות קולקטיב, בסדר? בלתת את המס הפרוגרסיבי, כמו שיש בקיבוץ הזורע, לטובת הדבר הזה. ואי אפשר כאילו להלקות את עצמנו על זה שאנחנו חיים באיכות חיים, בגלל שאנחנו בוחרים לתת את המיסוי המאוד מאוד גבוה, אגב, כלפי החברה שאנחנו בוחרים לחיות איתה, והאורחות חיים האלה, המאוד מיוחדות, בסדר? המיוחדים שאנחנו בוחרים להיות שם. עם זאת, אני חושב, שבשנים האחרונות באמת, הרוח הקיבוצית שנמצאת במפרסים, היא הפכה להיות שיח מאוד פרגמטי, של מה יוצא לנו, מה מגיע לנו, יש בריחה בשבת, אין בריחה בשבת, יש בריחה באיזה, יש חג, יש איזה, okay. כזה. והתפקיד שלנו, אתה יודע, יש משפט שאומר, מי שיש לו את הלמה יכול לשאת כל איך.
Okay.
אז התפקיד שלנו, של התנועה הקיבוצית, אני חושב להחזיר את הרוח למפרסים, לדבר על התכלית, לדבר על הלמה. אנחנו רואים אחרי האסון בשביעי באוקטובר, שתפיסת הקולקטיב היא בהכרח, בהכרח ניצחה, בטח באירועים שהם אירועים קיצוניים. בהכרח מי שבחר לחיות בקיבוץ שיתופי, ואפילו בקיבוץ שרמת השותפות שם היא גבוהה, אל מול הפרט, אל מול האינדיבידואל נניח בעיר, בסדר? אז הוא בהכרח, היכולת שלו לעבור את זה ביחד היא יותר טובה, והחוסן הקהילתי הוא יותר חזק, וחוסן קהילתי בעיניי זה דבר חשוב.
רציתי להגיד לך שאתה לא בוחר במילה קהילה, אלא בקולקטיב.
נכון, אני לא כל כך מאמין במילה קהילה, אני מאמין במילה קולקטיב, קיבוץ, שותפות.
כי אבל... יש לזה עדנה מחודשת מטורפת, כאילו, לקהילה? כל הנושא הקהילתי, כן.
קהילה יש גם בבתי כנסת, כן, זאת אומרת, אני בוחר את המילה קיבוץ, ואני רגע רוצה לחזור אבל לסיפור של השביעי באוקטובר, ולראות כמה זה עובד, והנה, הקיבוץ, כן. הקולקטיב מול האינדיבידואל.
זה לא שיש לך משהו נגד קהילה בבית כנסת, כן, רק שיהיה ברור.
לא, לא, אין לי כלום.
זה קהילה מאוד יפה בבית כנסת.
מאמם.
זה פשוט לא מאפיין מספיק, זאת אומרת, זה מילה כללית מדי.
כן, מאמם, לא, חלילה.
לא, לא, אני סתם רציתי לדעת.
כן, כן, זה רזולוציה, אבל מעניינת.
אתה אומר שקולקטיב זה יותר מדויק לקיבוצים.
נכון.
זה יותר שותפות בעצם.
אגב, בציונות הדתית יש קהילות מאוד מאוד חזקות, הם ממש הקהילתיות שם היא מאוד חזקה. אז אני חוזר רגע לשבעה באוקטובר, ולהבין שצורת החיים...
אנחנו לא יוצאים מהשבעה באוקטובר.
אין מה לעשות.
מה זאת אומרת? אנחנו לא יצאנו משהו.
ברור.
שהקולקטיב בעיניי זה צורת חיים. זה אורחות חיים שאני מאחל אותם לילדים שלי. וכולנו שגרים בקיבוצים צריכים להיות בתחושה, למרות שאין לנו בית שרשום על שמנו, ולמרות שאין לנו נכסים שהם רשומים על שמנו, ולמרות שאין לנו דירה בסוקולוב שעולה כל חודש, עולה עוד ועוד, והנכסים הם כאילו, כמובן שמי שמשקיע בנדלן, המחירים עולים והאושר שלו עולה, אין לנו את הדבר הזה, ואנחנו לא מוכרים דירות ולא קונים דירות.
לא, יש כיבוד נקים חיים להם דירות.
ואנחנו חיים... ואנחנו חיים בקצה של הקצה, ושוב, אתה הולך לפינות, ואנחנו חיים בצורת חיים, באופן יחסי צנועה, וסגפנית, ולמרות זאת, אני חושב שאנחנו העשירים ברוח, העשירים ביותר שאנחנו יכולים להיות, ולא היה ולא יהיה כמו צורת החיים המופלאה הזאת שנקראת קיבוץ, ואנחנו חייבים, חייבים לעשות הכל כדי לשמור עליה.
אני מסכימה. ואני רגע רוצה לבקש את עזרתך. אני הייתי במועדון לחבר בקיבוץ עם הוותיקים של דלי. וקצת דיברנו על הפודקאסט, על רעיונות וזה, ולתדהמתי גיליתי שעד כמה שזה ציבור שהפודקאסט שלנו מאוד פונה אליו, כי הם מחפשים תוכן כזה איכותי, הרבה מהם לא יודעים איך להאזין לפודקאסט. אז אולי דרך התנועה, אפשר, לא יודעת, כאילו לגשת, לא יודעת, אנחנו גם, שתפנו אלינו.
אלון הקיבוץ עדיין, זה
המדיה הכי נקרא. לא, אבל שיפנו אפילו אלינו ברשתות, ואיפה שצריך, נסביר או נשלח את זה.
מי שרוצה, כן, עזרה, מוזמן לפנות, אבל מי שצריך עזרה, הוא לא ישמע אותנו, אז לא יכול לפנות.
לא,
אבל... יש לי חוב רגע שאני רוצה להגיד, אנחנו דיברנו, זה לא קשור לליאור, אבל תקנו אותי, אנחנו דיברנו עם אוריאן, בפרק עם אוריאן צ'פלין, שדיברנו על עינה משותפת, היא דיברה על משגב עם, הסיפור עם הבית תינוקות שפרצו, והיא אמרה בטעות, היא התבלבלה כמובן שזה סיירת צנחנים, אז היה חשוב להתעכן, זה היה סיירת גולני שפרצו לשם, אחרי זה סיירת מטכל, נהרג שם בחור בשם אלדד ספריר, אז ביקשו ממני אנשים שמכירים אותו להגיד את זה, אז אני אומר את זה. וליאור, וואו, המון בהצלחה, כאילו, יש לך משימה גדולה.
תודה חברים.
הצלחתך הצלחתנו. יש לך מנכלית מעולה, גל ראובני, באמת.
כן.
לא, אבל גם באמת כל הכבוד שבאת והשקעת את הזמן, למרות שהלוז שלך עמוס, כי אני חושבת שמה שאנחנו עושים פה ועשינו פה, זה חשוב. לגמרי. זאת אומרת, ככה בונים את הערכים שאתה מדבר עליהם.
לגמרי, ואני חושב שחלק גדול מהתפקיד שלכם, וגם התפקיד שלנו, והתפקיד של כולנו בעצם, במרחב הזה שנקרא תנועה קיבוצית, זה להחזיר את הרוח, להחזיר את הרוח של המפרשים, ואני אומר לכם שאם האונייה הזאת תתחיל לשוט, אז כולנו נרגיש שיש תקווה, ובאמת נתחיל לחלום על איזה סוג של אידיאלים מעבר לאופק.
צריך ללכת לצעירים.
ונשאף למשהו.
אנחנו כבר לא כאלה צעירים, זאת אומרת, דעות כן, אני לא.
אתה יודע ש...
אבל לא, צריך ללכת, אני אומר, חבר'ה בני, אנחנו גם נביא, אנחנו גם נזמין בפרקים הבאים חבר'ה צעירים לפה, צעירים באמת. יש קטע בקיבוצים, גם עוד חבר שלי היה גם, עכשיו נבחר לזה תפקיד בקיבוץ, והרכזת שיחה, או לא יודע, מנהל קהילה אמרה, יש לי, כן, והיא אמרה ש...
חיי חברה שוקקים.
אנחנו שמחים שצעירים הולכים לתפקידים מרכזיים בקיבוץ, ותמיד אומרים את זה, או עליי אומרים את צעירים, אנשים בקיבוצים, בגיל 45 הם עדיין נחשבים צעירים.
צעירים, מה קורה?
בגיל 50, וגם 60, החבר'ה, כן.
כן, בגבעת ברנר 75 זה הדור הצעיר.
הדור הצעיר, כן.
אבל אני כן יכול לספר לך רגע, קוריוז קצר, תמיד הצעירים אחראים על הפאב הקיבוצי.
ובקיבוץ מענית היה ויכוח בין יושב ראש הקיבוץ, הלא הוא יעקב בחר, לבין בנו, למי שייך הפאב, האם הוא שייך לצעירים או שייך לקיבוץ. וזה הגיע לאספה, והוא אמר, מה פתאום, הנה חוזה החכירה, אתה רואה, הפאב יושב על משבצת הקיבוץ, הפאב שייך לקיבוץ והמזכירות תחליט. והוא אמר, מה פתאום, הצעירים פותחים אותו, הפאב של הצעירים, הצעירים החליטו מה יהיה, והצעירים ניצחו.
באמת?
כן, כן, אז אני מזמין אותם לבירה בפאב מנית.
אצלנו לפאב קוראים חץ, חץ זה חטיבה צעירה.
ברור, לא רק זה.
לא, החץ, אצלכם גם קוראים לזה החץ?
כן.
חשבתי שזה רק באזורה.
מי שאצלו גם החץ, שיפנה אלינו ברשתות החברתיות, אנחנו מנסים לבנות קהילה.
קיבלתי עכשיו שתי חולצות של קיבוץ הפועל מענית, יש לי אוסף של חולצות של קיבוצים, ואני חן מענית, קיבלתי עכשיו אחרי שנים את הפועל מענית.
וואי, וואי, וואי.
לי ולילד, אני מה זה מבסוט, אתמול קיבלתי גם לגל, אז אני באמת על זה. אז באמת, הדור הצעיר, באמת, חבר'ה בני זה, זה גם משימה.
אני, רגע, אנחנו נסיים בזה שבאתי, קודם הייתי בקורס מנהלי קהילות, שקורס מנהלי קהילות זה באמת קורס של מנהלי המחר, וציירתי להם את הערכים ואת האקולייזרים, ושאלתי אותם, תגידו, עוד 20 שנה, בעיניכם, הערכים האלה ירדו, הצטמצמו, השותפות תהיה קצת פחות, והערבות ההדדית תהיה קצת פחות, והדמוקרטיה השתתפותית, ואנחנו נהפוך להיות כזה יישוב. אז הם אמרו לי, לא, הערכים האלה ילכו ויעלו. אמרתי להם, מה? מה, אתם חושבים שתהיה יותר שותפות? אומרים לי, כן. אז למה? תסבירו לי. אז הם אמרו לי, בגלל הדור הצעיר. הדור הצעיר מחפש כמה לדבר הזה של שותפות, של ערבות הדדית, ואתה תראה אותם במסע י"ב וברפסודיה ובכל מיני, הם פשוט באמת, זה התקווה שלהם.
נכון, ואתה גם רואה בקיבוצים שיש במידה רבה, גם הרבה, עכשיו שהרבה אנשים יחסית חברו בשנים האחרונות, והם גדלו בקיבוצים, והם מתגעגעים לדברים שהיו כשהם היו ילדים, והם חוזרים. כן. גם באזורה יש דברים, מסורות ודברים שחוזרים, וזה מדהים.
זה מדהים, ואנחנו פרסמנו עכשיו ככה, זה של התנועה הקיבוצית, את יודעת, יש ניירות עמדה, שאנחנו מבקשים להחזיר את היום עבודה, בקיבוצים, בענפים.
מה זה אומר?
מה זה אומר?
לא, תסביר
לה... מה זה יום עבודה?
רגע, כאילו...
מה זה יום עבודה? יום עבודה של נערים, אתה מבין.
כן, איפה עבדה?
עבדתי ברפת.
איפה את עבדת רעות? בחינוך כמובן, תראו כמה זה מגדרי, שנים.
כן, ועכשיו הבת שלי, שקד...
אהבתי מאוד.
היא עוד מעט בת 14, עדיין אסור, בגיל 14 מותר להם כבר ללכת ו...
לא, אצלנו
אצלנו עובדים. והיא הולכת
כנראה
לחינוך, אני אומרת,
תלכי טוב של הבן שלי היה נער.
נכון.
אני עבדתי, אני אחרי צבא, עבדתי בגן חצב.
דברים חייבים להיכנס לחינוך, זה גם ייתן להם עדינות.
אבל היום עבודה הזה, זה כל כך חשוב לבני הנוער, והם עושים את זה בכל כך, ונכון, מנהלי ענפים לא אוהבים, ולא זה, עכשיו נכנסת לנו, ומה פתאום... אבל זה כל כך חשוב, ואני חושב שהחינוך הקיבוצי הזה, ודיברנו קודם על הדור הצעיר, הם גם נראים מאוד דומה, זאת אומרת, הם לובשים בלנסטון, ולובשים טבע נאות, וכולם עם הסנדלי שורש, ועם הצמיד ביד, והזה, והג'ינסים הקרועים, כן, זה מהחץ,
זה הילד שלי,
החטיבה הצעירה, כן, ומאמימים.
נכון.
אז זהו, אז יש עתיד ויש תקווה, ואם דיברנו על דור הטיק טוק וכאלה, אז ממש לא. אז זהו, כן, אני מקווה
ש... ואנחנו צריכים לצאת מה... כאילו, הסיפור שהתחלנו איתו, החטופים, הדברים האלה, זאת אומרת, זה הבסיס לשיקום, נכון. גם של התנועה, גם של המדינה, זה פשוט בלתי נתפס.
וגם אומר. להיות גב אמיתי, עבור אלו שההתמודדות פשוט לא נפסקת, זאת אומרת...
לגמרי, לגמרי. תודה.
מעולה, תודה.
היה כיף.
גם לנו.
ויאללה, שותפות.
הצלחה, כן.
שיחת קיבוץ.
נהיה בקשר.
ביי ביי.
נעשה שיחות קיבוץ תקופות.
התנהגתי יפה או ש...
בוא לחדר אוכל, יאללה. אני רעבה.